חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הסקט לדבר זה לא משמין, משודר גם השבוע עם החברים שלנו לדרך קפה אלית שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש.
זה נכון, וגם הפרק של היום, פרק הספשייל לערב השנה החדשה, מוקלט בשיתוף פעולה עם וודקה גרייגוס. על זה יאמר, לי ויקטוריוס לי, גם אם אתה בבית.
רמה גבוהה. בוא נתחיל.
רמה גבוהה מאוד.
הלו, הלו, הלו.
אורן לוקסנבורג.
יו, אני רוצה לצלם. אני רוצה לצלם מסך שאנשים יוכלו לראות. אני אעלה את זה לסטורי, את מה קורה כאן.
מה שקורה כאן זה שאורן יושב באולפן הרגיל שלנו, אני יושבת בחדר של אור. אנחנו מקליטים דרך תוכנת מחשב מרחוק בעזרת איתי הטכנאי שלנו. וואו, ויום יבוא, ואני אשים פליי על התוכנית הזאת עוד כמה שנים, ואני אשכח שכשהקלטתי אותה, הייתי חולה בקורונה.
פרט היא בסטטיסטיקה. את זוכרת שהתחילו עם החולים, אז היה חולה 4, חולה 73, חולה 60 וזה?
כן.
את בטח איזה חולה 300 ומשהו.
300 ומשהו אלף.
כן.
אף אחד לא התקשר ואגיד לי, מברוק את החולה, את המיליון, אף אחד. היו כמה טלפונים מאוד מחממי לב, כמו מעיריית תל אביב למשל, ששאלה אם אני צריכה משהו, אם חסר לי אוכל, תרופות או חברה.
די.
שזה המקסים.
העירייה באה לארח לחברה?
הם לא באו, הם הציעו. נראה לי מאוד קיוו שאני אגיד שאני לא צריכה, ואני באמת לא צריכה. כי הייתה התגייסות מטורפת של החברים, של אנשי האוכל, שהבינו שהדבר שהכי צריך בתקופה הזאת, זה פשוט מישהו שיבשל לך, כי אין לך כוח לעמוד על הרגליים ולבשל. בטח לא שאתה עם עוד שלושה חולים בבית.
כאן.
וזה עזרה עצומה, עברנו את זה, אנחנו עוברים את זה, אנחנו לקראת הסוף.
אז...
לוקסי, אתה יודע בעצם שביום חמישי אני יוצאת מהבידוד?
אמרת לי שבת.
סבר שאני ביום חמישי בבוקר יוצאת מהבידוד.
טוב, אני לא רוצה לראות אותך עוד, אולי מדינקובטור של מחלות, לא רוצה.
אני מקבלת תעודת מחלים.
באמת, ירוקה.
אני מקבלת תעודת מחלים שמאפשרת לי לנסוע לאן שאני רוצה בחול ולחזור בלי בידוד, ואם ישבתי בטעות ליד חולה קורונה, אני אפילו לא צריכה להיכנס לבידוד. על זה יאמר...
מחוסנת, מחוסנת, מחוסנת. אז מה היום בפרט?
והיום אנחנו בספשייל מיוחד לקראת סיום שנת 2020, שתודה לאל מסתיימת, ואנחנו באמת לא חושבים שאפשר לדמיין הרבה תרחישים של שנה יותר גרועה מזו. יכול להיות יותר גרוע. יכולה ליפול איזה פצצת אטום על העולם, אבל היא הייתה קשוחה 2020, כאילו. אז תודות לקורונה ותודות להחלטות הממשלה שלנו, אנחנו כולם חוגגים את ערב השנה החדשה בבית.
ואנחנו תכננו לחגוג איתכם ולעשות סדנת אוכל ואלכוהול ולבשל איתכם ככה שתוכלו ב-10 כבר להזמין חברים ולחגוג איתם, ועכשיו הסגר לקח וחטף את זה מאיתנו, וגם הקורונה כמובן.
גם הסגר וגם זה שאני חולה.
וגם הקורונה, אז אל תדאגו, אנחנו נעשה בקרוב סדנה אחרת, אבל...
החלטנו לעשות מסיבה בבית. אנחנו היום בתוכנית מיוחדת שתכין אתכם לערב כיפי, טעים ומלא אלכוהול ואוכל טוב בביתכם שלכם עם מי שתחליטו לחגוג את הערב הזה. ובערב הזה, חוץ מזה שניתן לכם המון רעיונות למה לאכול, אז יהיה איתנו גם בר שירה שייתן מתכונים לקוקטיילים מעולים.
תהיה איתנו גם שרון היינריך שנמצאת בפריז ותספר לנו איך בעיר האורות חוגגים בתקופה קשה כזאת.
וכדי שתדעו מה לשתות בהתאוששות של הבוקר שאחרי, תהיה איתנו גם הדוקטורנטית לקפה נועה ברגר עם התחזיות של עולם הקפה לשנה הבאה. מסיבה באולפן. יהיה שמח.
אז הנה אנחנו מתחילים.
אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על ערב השנה החדשה.
אפרת, המדינות הראשונות שחוגגות את השנה החדשה זה המדינות שממוקמות ראשונות מעבר לקו האפס הבינלאומי. האי סמואה, טונגה וקיריבטי שותים שמפניה 12 שעות שלמות לפנינו.
וואו. מצד שני, בטח גם מתים 12 שעות לפנינו. בערב השנה החדשה מקובל לשתות לא מעט אלכוהול, ולכן שתי עובדות שלי קשורות לאלכוהול. אני אתחיל בראשונה, שמפניה. בייצור שמפניה מותר להשתמש בשלושה זני ענבים, ולמרות ששמפניה היא משקה בהיר וזהוב, אחד מזני הענבים האלה, תתפלאו, הוא בכלל ענב אדום, הפינו נואר. אז איך זה ששמפניה נראית כמו יין לבן? כי צורת עיבוד הענב בעצם מונעת מגע בין הענב לקליפתו, והצבע, אנחנו יודעים, מפרק הגפן, נמצא בקליפה. חוץ מהשמפניה הוורודה, שחביבה על הגברת שלא נזכיר את שמה, ואלה יש צבע, כי אותם מכינים כמובן מהרבה יותר פינו נואר, ענב אדום.
יפה. אנחנו לא ננקוב בשמה, אבל אנחנו אולי נדבר קצת על שמפניה.
בוודאי.
מוכנה לזה, אפרת? אני הייתי כן. עכשיו בחיפה לקריסמס, נכון?
כן.
ובמפתיע גם לרוסים יש סנטה קלאוס משלהם. הוא לא פועל בקריסמס, הוא דווקא פועל בערב ראש השנה האזרחי, קוראים לו סבא כפור, דד מרוז, שהוא יחד עם החברה שלו, הנכדה שלו, לא בדיוק הבנתי מהמקורות, קוראים לה סנגורצ'קה, הוא מחלק מתנות לכל מיני ילדים בנובי גוד, הוא בעצם דמות פיזית שנראית בדיוק כמו סנטה קלאוס, אבל הצבעים שלו כחולים. הוא לובש בגדים כחולים. למה כחולים?
למה?
כי אלה בעצם הצבעי מקור של הפולקלור הסנטאי המקורי, או כחול או ירוק. האדום זה בכלל המצאה שיווקית של חברת קוקה קולה, שבשנות ה-20 רכבו על ההצלחה של סנטה, הלבישו אותו באדום, דחפו לו בקבוק קולה ליד, והשאר היסטוריה.
זה פשוט מטורף כמה עובדות הגיעו לחמש עובדות על, או חמישה דברים שלא ידעתם על, שקשורות לחברת קוקה קולה.
כן.
הם ומקדונלדס, הם מככבים. זה תמיד כל כך הזוי. נכון. ממש.
עובדה הבאה.
אז אמרנו ששותים הרבה בערב החג, אז אני רוצה לדבר על וודקה. אחד ההסברים הנפוצים למשמעות השם וודקה, זה צורת הקטנה וחיבה של המילה וודה, מים. כלומר, וודקה זה בעצם מים קטנים. ותחשוב על זה, איזה חמוד זה, כי בעצם שותים את זה בצ'ייסר, ואז זה באמת נראה כוס מים, אבל קטנים.
אנחנו נדבר על זה, כי אצלנו בבית לא שותים את זה בצ'ייסר, שותים את זה בג'ארות.
אבל יש טוויסט בעלילה.
מה הטוויסט?
מחקר בלשני אטימולוגי חדש, מעלה אפשרות אחרת מרתקת למילה. יש הרבה מאוד משקעות באירופה שנקראים מי החיים, כמו האודווי של הצרפתים. כל הגרפות למשל, זה נחשב אודווי. ואז יכול להיות שהמילה וודקה מגיעה בעצם מהמילה הלטינית ויטה. כאילו וודקה בא מהמילה ויטה, חיים. ובעצם גם וודקה זה מי החיים.
מעניין. אז וודקה נותנת לך חיים, אפרת, את צריכה לשתות אותה עם הקורונה שלך.
זה יהיה הרבה יותר טוב ממה שכרגע יש לי בקוס. נכון שאתה חושב שמה שיש לי בקוס זה מים ואתה כל פעם רואה אותי
עושה פרצוף? זה לא מים, למה את מעוותת את הפרצוף אז? מה הסיפור שם? זה מים.
אנחנו פשוט, אני מהרגע שחלינו, אני מלעיצה אותי ואת משפחתי בתוספי תזונה. אני ביום אחד לוקחת ויטמין C, ויטמין D, אסטרגלוס, מור ולבונה, שמן אורגנו, אבץ, מגנזיום, איזשהו שיקוי שרקחה לי רוני ססלוב, וזה אסטרגלוס, ויש לזה טעם של פטריה. וגם קורדיספס.
הרבה מילים שאני לא מכיר, אוקיי.
שלא תכיר, אורן לוקסנבורג.
עובדה אחרונה, אפרת.
כן.
מהעובדות האהובות עליי כמובן, קבלי עובדה לחברים החדשים שלנו. בשנת 2014 דובאי העירה את השמיים עם תסוגת זיקוקים ענקית לרגל השנה החדשה, והדליקו יותר מ-400,000 זיקוקים, שהקנה להם את צי הגינס למופע הזיקוקים הגדול ביותר אי פעם, הם משוגעים, ואנחנו לא.
סליחה שאני שואלת, הם כאילו כולם טורטלים שם?
כולם טורטלים. את ראית את הארץ נהדרת המדהימה עם הטורטלים שעשו עליהם?
ברור.
וואו, זה היה גאוני, גאוני.
זה כאילו, הם פשוט טורטלים. אוקיי, סליחה, סליחה אם פגענו במישהו
שהוא טורטל.
מאזין לנו מדובאי ושהוא אינו טורטל.
אינו טורטל. אז מה יש לנו, אפרת?
המציג אינו טורטל.
המציג אינו טורטל.
אוקיי, אז מה זה בעצם ערב השנה החדשה? מה אנחנו חוגגים, אוקיי? אז בעצם בלילה שבין 31 לדצמבר לראשון לינואר, היום שבו מתחלפת השנה על פי לוח השנה הגרגוריאני, אנחנו חוגגים שנה חדשה, אוקיי? עכשיו, בישראל אנחנו קוראים לזה סילבסטר, אבל במדינות רבות קוראים לערב הזה פשוט ערב השנה החדשה, או ליל השנה החדשה, New Year's Eve, או הנואל בצרפת, או הנובי גוד, רוסיה, או הנוצ'וויכה בספרד. עכשיו, הרבה מאוד ישראלים, סתם שתדע לך לוקסי, חושבים שהשם סילבסטר נהוג רק בישראל. קראתי ושמעתי על זה בלא מעט מקומות, אבל זה ממש לא מדויק. יש הרבה מאוד מדינות במרכז אירופה שקורות ככה ללילה הזה. בעיקר מדינות שבעבר היו מאוד מאוד קתוליות. אוסטריה, איטליה, גרמניה, הונגריה, פולין, צ'כיה וכו וכו וכו.
מעניין.
כן. בישראל השימוש בשם הזה התחיל בימי המנדט הבריטי. עכשיו, יש מדינות שבכלל קוראות לזה בשמות אחרים, כמו למשל הוגמנאי בסקוטלנד. ככה הם קוראים לזה.
מה זה הוגמנאי?
זה כנראה מגיע מהמילה הצרפתית הוגינן, שזה אומר ערב הגלה.
ערב המסיבה.
ערב המסיבה, כן. עכשיו, תקשיב, זה ברור הרי שגם אתה וגם אני נחטוף ביקורת, ואני אומרת לך, תכף נסביר לך גם למה אני כל כך בטוחה בזה, על זה שאנחנו מדברים על חג נוצרי, במרכאות כפולות ומכופלות. אבל בדיוק בגלל זה חשוב לנו לדבר על זה, שבחגיגות הסילבסטר, או הנוביגוד, או ערב השנה החדשה, אין שום דבר נוצרי או דתי. זה פשוט חג שחוגג את סיום השנה האחת, בתחילתה של אחרת, ומה לעשות שרוב העולם המערבי סופר שנים לפי הספירה הנוצרית.
נכון.
זה הכל. אבל למה קוראים לזה סילבסטר? מי היה סילבסטר ואיך יצא שאצל כל כך הרבה ישראלים החג הזה נתפס ולא בצדק כחג דתי? אז מי היה סילבסטר? סילבסטר הוא האפיפיור סילבסטר הראשון. אצל הנוצרים, לכל יום בשנה יש את הקדוש שלו. Mm-hmm. קדוש שהיום הזה קרוי על שמו. ה-31 בדצמבר הוא הקדוש סילבסטר. עכשיו, לוקסי, סילבסטר הוא לא קדוש חשוב במיוחד, אוקיי? זה פשוט היום שלו.
זה היום שלו כי זה היום שהוא מת בו.
ולכן נהיה שחגיגות השנה החדשה נקראות סילבסטר, למרות שבו הקדוש הזה ממש לא היה כזה חשוב שיקראו על שמו חגיגות כאלה גדולות בכל העולם, בחצי עולם, אוקיי? עכשיו, גם מבחינת הנצרות, וזה משהו שמאוד מעניין, היום הזה לא כזה חשוב. היום שחשוב הוא 1 בינואר, היום הראשון של השנה החדשה, שהוא כאילו היום שמוקדש בנצרות למרים הבתולה ולישו. זה היום שבו יש כל מיני מיסות חשובות, מיסות החגים. אממה, כמו שבהרבה פעמים כשיש חג, אתה חוגג ערב לפני ערב חג, אז גם בהרבה קהילות נוצריות מקיימים את מיסות החגים בערב החג. מתחילים אותן ב-31 בדצמבר. תפילות על זה שאחלה נגמרה שנה, בקשות לשנה החדשה שמתחילה, וזהו, וזה הסיבה בעצם שכאילו 31 בדצמבר נתפס כחג שקשור לקדוש נוצרי. אבל זה רק במקרה שמדובר על אחד שקוראים לו סילבסטר. עכשיו, איפה הבעיה?
איפה?
שהנימוק העיקרי של המתנגדים לחגיגות סילבסטר בישראל, היא טענה שהבחור הזה, סילבסטר,
היה אנטישמי.
היה אנטישמי. כן. והוא עסק ברדיפת יהודים, והיה אנטישמי לפחות כמו ההוא עם השפם. אוקיי? ההוא עם השפם מותר להגיד את שמו, נכון? רק נאצי אסור להגיד.
אז לא אמרת את שמו, רק אמרת נאצי. כן, כן. מעולה, תמשיכי.
אז בדקתי. מקורות היסטוריים והיסטוריונים אומרים שאין שום עדות לאיזשהו יחס חיובי או שלילי שיעניק האפיפיור הזה ליהודים. לא ידעו על שום מקרים של רדיפה או הוצאה להורג של יהודים ביוזמתו, בטח לא יותר משל קודמיו או יורשיו. הוא לא היה אנטישמי.
ואפילו יותר מזה, סילבסטר הוא היה, כמו שאמרת, בישופ של רומא בתקופתו של הקיסר הרומי הראשון, קונסטנטינוס, ואותו סילבסטר בעצם שכנע להתנצר, וכך בעצם הנצרות עלתה בכל האימפריה הרומית. אבל בעצם אותו קונסטנטינוס הוציא את צו מילאנו. צו מילאנו היה צו שנתן חופש פולחן דתי לכל הנתינים שלו, כך הוא התחיל את דרכו. אז כל הנתינים שעסקו בדתות מונותאיזם קיבלו חופש דת, והפגנים לא, הפגנים נרדפו, היהודים עזבו אותם לנפשם, הדבר היחיד שאסור היה להם זה להתבולל.
להתערבב. יפה, אז זה ממש בסדר.
אגב, עוד סברה שאומרת היא כשהגויים היו יוצאים, לא יודע מה, הקוזאקים וכולם בגולג היו יוצאים לחגוג את ערב ראש השנה החדשה, הם היו באמת משתקרים, ואז הם היו תופסים כמה יהודים ומרביצים להם קצת. ומכאן הגיע עניין החג הזה שהוא כאילו נגדנו. אבל את יודעת, זה סברה, אני לא יודע אם זה נכון.
מה כיף בלתפוס כמה יהודים ולהרביץ להם?
כשאת נוצריה ב-1645, זה כיף, כנראה. ככה מבלים את ערב החג, מכסחים כמה יהודים.
אז זה יאמר, השם ישמור, תרתי משמע. אוקיי, עכשיו חוץ מהמושג סילבסטר שאנחנו מכירים פה בארץ, ולגמרי אפשר לוותר על המושג הזה, ופשוט לקרוא לזה ערב השנה החדשה, או ערב השנה האזרחית החדשה, בשנים האחרונות אנחנו שומעים את המושג נוביגוד. מה זה נוביגוד? זה לא קריסמס, וזה לא חג מולד, וזה בטח לא סילבסטר, זה נוביגוד. נוביגוד זה חג חילוני, זה חגיגות השנה החדשה ברוסיה. חג מקסים, חג חילוני, משפחתי, לא פוליטי, לא דתי. אני לא יודעת אם העולים הרוסיה יסכימו איתי, אבל כאילו, בעצם קצת כמו המימונה, שבעצם זה איזשהו סממן תרבות שמגיע מארץ מקור אחרת של יהודים שעלו לארץ, במקרה של המימונה ממרוקו, גם הנוביגוד הוא סממן תרבות של יהדות רוסיה, זה חג שהם נהגו לחגוג ברוסיה, וזה חג מהמם. אבל לוקסי, אני רוצה שתספר לי, איך קרה שבכל העולם, ביום מאוד מסוים, חוגגים ביחד?
האמת שזה נושא ממש מעניין, כי בעצם החגיגות המוקדמות ביותר לציון שנה חדשה, התחילו לפני בערך 4,000 שנה בבבל העתיקה. עכשיו, אנחנו רגילים באמת לחגוג בראשון לינואר או ב-31 לדצמבר, אבל התאריך הזה הוא אפילו יותר משרירותי. בעצם הבבלים היו חוגגים את הירח הראשון שאחרי יום השוויון. יום השוויון הוא 21 למרץ, נדמה לי, נכון?
יום השוויון הכוונה שהיום והלילה באותו אורך.
אז בעצם תחילות השנה החדשה היו בכלל באזור ספטמבר. העניין הוא שבמהלך ההיסטוריה הרבה תרבויות פיתחו כל מיני לוחות שנה שונים משלהם. ובדרך כלל הצמידו את היום הראשון לשנה החדשה לאיזשהו אירוע או אסטרונומי או חקלאי. זאת אומרת, או שהשנה מתחדשת בתבועה חדשה, או שאיזשהו כוכב מנצנץ. למשל, במצרים השנה התחילה עם הצפה השנתית של הנילוס, שבמקרה טעם לעליית הכוכב של אחד האלים שלהם.
זה קצת מצחיק.
זה מאוד מצחיק.
יש הצפה, בוא נחגוג.
והרומים, שבעצם תמיד בסוף רוב התרבות האירופאית החדשה מבוססת עליהם, ללוח שנה שלהם היו 10 חודשים. אוקיי? סך הכל באזור ה-304 ימים.
רגע, סליחה. אם היה להם רק 300 ימים בשנה, אז איך הם כל שנה חגגו את השנה החדשה באותו יום?
מהמם? הם לא חגגו את זה כל שנה באותו יום, היה להם ממש זליגה נוראית עם השמש. זה לא הסתנחרן להם. והרבה יותר מאוחר, מלך אחר רומי בשם נומה פומפילוס, הוא הוסיף את החודשים ינואר ופברואר, והפך את השנה למסונכרנת עם השמש.
מה הם עשו עד אז? ישבו ולא זזו, חיכו שהשמש תגיע?
לגמרי.
מה הם עשו?
לא, פשוט...
כמה שנים הם פשוט ישבו ולא עשו כלום?
הספירה שלהם לא הייתה קשורה לעונות.
זה כמו עכשיו נגיד שהשנה של המוסלמים זה שנת ירח של 354 ימים, ובגלל זה החגים שלהם כל שנה זזים ב-11 יום?
כן.
בעצם אבל בחודשיים?
כן, רק בשנת 46 לספירה אפרת, יוליוס קיסר החליט לפתור את הבעיה, התייעץ שם עם האסטרונומים, המתמטיקאים הבולטים באותה תקופה, והציג לוח שנה חדש, לוח שנה יוליאני, שהוא דומה מאוד לגרגוריאני שלו, שבאמת יש בו 364 יום, וכדי ליישר אותו עם השמש, הוא באמת היה צריך להוסיף עוד 90 יום לשנת 46 לפני הספירה.
אבל תקשיב רגע,
מה?
אני עדיין לא הבנתי משהו. איך הם ידעו שזה שנת 46 לספירה, אם רק אז התחילה הספירה
הם המצרית? לא, אנחנו יודעים שזה שנת 46, להם היה לוח שנה אוקיי. משלהם, ובשנת מינוס 46 הם החליטו לחגוג 12 חודשים, ו... כחלק מהרפורמה הזאת, יוליוס קיסר גם החליט שהראשון בינואר הוא היום הראשון של השנה, וזה היה בכלל כדי לכבד את האל ינוס, שהוא אל ההתחלות הרומי. זה אל כזה שיש לו פנים מאחורה ופנים מקדימה, והוא רואה גם את העבר וגם מביט לעתיד.
כי אני לא יכולה פשוט להתכחש לתחושה המוזרה שבה הם אומרים, טוב, הספירה היוליאנית מתחילה מעכשיו, סטופ, 46.
עכשיו, אני יכול להגיד לך שבאירופה של ימי הביניים, היו כל מיני מנהיגים נוצרים שהחליפו את הראשון בינואר לתאריכים שיש בהם משמעויות דתיות יותר חשובות, כמו 25 בדצמבר, כשישו נולד, או 25 במרץ, שזה חג הצורה. רק במאה ה-16, האפיפיור גריגוריוס השמיני קבע מחדש את הראשון בינואר כראש השנה החדשה, ומאז באמת כל העולם התיישר לשם, חוץ מרוסיה, שחגגה את תחילת השנה בראשון לספטמבר, ועברה לראשון בינואר, רק כשפטר הגדול החליט בשנת 1700 לאמץ את לוח השנה הגרגוריאני.
אז אני ככה הקדמתי ונעמתי את הנאום מלא הפתוס ומלא ההתלהבות שלי על זה שלא מדובר בחג דתי, אבל אם אנחנו מסתכלים לאחור, אנחנו בהחלט רואים השפעות של הכנסייה והשפעות נוצריות על העובדה שהחג הזה נחגג בכל העולם.
אין חג כמעט שאין לו איזשהו פולקלור מאחוריו. בין אם הוא דתי פאר אקסלנס, ובין אם הוא חילוני לגמרי, עדיין יש איזשהן חגיגות, שבטוח בהיסטוריה קדמו להם חגיגות שהיו כן קשורות לאיזשהו אל כזה או אחר.
גם נכון. טוב, אז זה היה באמת העניין של ה-1 בינואר, של ערב השנה החדשה. בוא תספר לי אבל מאיפה הגיע הנוביגוד.
אז הנוביגוד, שאמרנו חג נוצרי במקור, שנים כאילו נצרות גם הייתה הדת הרשמית ברוסיה, עד מהפכת אוקטובר 1917, כשהבולשוויקים לקחו את הצארים שם וכיסחו את כולם, והקימו את המשטר הקומוניסטי שלהם בעצם, ואז השלטון אסר כל סממן דתי, כולל חגיגות השנה החדשה שנתפסו כאיזשהו מנהג בדעה דתית קדומה כזאת. גם היהדות אגב נאסרה, יהודים אסור היה להם ללמוד תורה, אסור היה להם להתפלל, היו מקבלים כל מיני עונשים. את יודעת, כחלק מהמלחמה של הקומוניסטים בדת, ביטלו כל כן. סממן דתי שהיה, כל מה שלא מסתדר עם עקרונות המפלגה, כמו שאומרים.
כי אם אתה רוצה שכולם יעריצו את השליט שלך, אז אתה לא יכול שהם יעריצו איזה אל, אלום.
לגמרי. עכשיו, מה שקרה זה שאנשים המשיכו לחגוג בסתר את ראש השנה החדשה, וב-1936 הוצגה בקשה לממשל הרוסי להציב עצי ישוח בבתי ספר, בגנים, בתיאטראות, במקומות ציבוריים, ובגלל שהם ידעו שאנשים חוגגים את החג ואי אפשר כאילו להתכחש לו, הם פשוט החליטו להסיר מהחג הזה את כל הסממנים הדתיים, ונוביגוד הפך בעצם להיות החג הלא קומוניסטי היחיד במדינה, שינו הרבה מנהגים שהגיעו מהתקופה הדתית, כדי שיתאימו יותר לאופי הלא דתי החדש של רוסיה. אז זה בעצם הנוביגוד.
אוקיי, נייס. אני אתמול ראיתי פוסט של אנה אהרונוב, שמסביר מה זה הנוביגוד. פוסט מדהים שהיא כתבה באינסטגרם שלה, והיא הסבירה בדיוק את מה שאתה מסביר, שזה באמת חג חילוני שמחכים לו כל השנה, מאוד משפחתי, מאוד כיפי, והטריף אותי שבין כל התגובות האוהדות, יש את הישראלים שלא מוכנים לשחרר, שכאילו לא משנה מה יסבירו להם, מבחינתם זה אקט מתבולל או נוצרי, כאילו הנוביגוד בא להוות איזשהו סיפור כיסוי לסילבסטר, ויש את הכי גרועים אלה שמבלבלים בין הסילבסטר לקריסמס, ואומרים לא, לא, אבל זה חג המולד, זה אתם בעצם חוגגים את הולדת ישו. ואני חושבת שלא מעט עולים רוסים גם נוסעים באיזושהי תחושה ש... כאילו היו שנים שהשתמשו בסלטר כדי לנגח את העלייה הרוסית, כאילו להציג אותה כעלייה לא מספיק יהודית. אתה מבין מה אני נסה להגיד? שכאילו שהם חוגגים את הנוביגוד בעצם כשהם לא מספיק יהודים, וזה
מצחק, כי זה בכלל לא חג דתי.
זה לא חג דתי, אפילו חג המולד של הרוסים אגב, הוא בכלל לא ב-25-12 או בשביעי לראשון, בקיצור, זה הכי לא קשור לדת. ואני חושבת שזה גם הסיבה של החג הזה לקח הרבה שנים להגיע לכאן. כי בהתחלה הייתה איזושהי הדיפה של דברים שהגיעו מהתרבות הרוסית, למרות שזה אחת העליות המדהימות, הגדולות, המרשימות שהיו כאן בישראל, רק הדור השני מצליח ככה לשלב דברים מהתרבות בלי תנגודות בתוך החברה הישראלית. ובאמת, ההחדרה של הנוביגוד לתוך התרבות הישראלית נעשית על ידי חבר'ה יותר צעירים, שכאילו לא מתביישים בתרבות שלהם, ורוצים שהחברים שלהם יחוו את האקט המגניב הזה, ומזמינים אנשים הביתה, ומגישים את התקרובת המקובלת, את האוכל המקובל והדרינקים המקובלים בערב שכזה, עם הקישוטים של העץ, ועם הקישוטים של הסבא כפור שסיפרת כן. עליו, ובעיניי זה מקסים.
זה גם חג שיש לו משמעות תרבותית מאוד חזקה, בייחוד משפחות, כי זה חג שבאמת המשפחה נפגשת, אוכלת כמובן, ארוחה מאוד גדולה, אבל יש הרבה תרבות במהלך כאילו התקסים של החג. מכינים איזשהו קטע שמספר על הנוביגוד, או שירה בציבור, או ריקודים, או אפילו הטלוויזיה תמיד פתוחה, ויש כל מיני אירועים תרבותיים ברקע, ויש כמובן את הנאום של הנשיא שמקשיבים לו, שזה חלק ממש מטקס החג.
אז דיברנו על הסילבסטר, ודיברנו על הנוביגוד, ומה שמעניין זה שאת ערב השנה החדשה חוגגים מסביב לעולם, ולכל מדינה יש את המנהגים שלה בערב הזה, אבל אתה עשית לנו איזשהו סיכום קטן כזה של מה אוכלים ומה שותים מסביב לעולם בערב הזה. ספר לי, אורן.
תראי, מוטיב שחוזר הרבה פעמים בערב הזה, זה צורה מעגלית שמסמלת אולי שנה שנגמרה ושנה שמתחילה.
כמו אצלנו.
שבתרבויות מסוימות זה מסמל דווקא מטבעות כסף, הצורה המעגלית הזאת, אבל באמת הרבה הרבה מאכלים עגולים, צורות עגולות, שחוזרים כמוטיב וחוזר בהרבה מאוד של... עדות.
כאילו של המשכיות, של שנה שנגמרה ושנה שמתחילה, זה הרעיון?
זה הרעיון. אנחנו היינו בברצלונה לפני 3 או 4 שנים בדיוק בסילבסטר, כיוון שהיום הולדת שלי הוא בסוף דצמבר, אז אנחנו משתדלים לברוח ככה כשאפשר ואין קורונה, אז השנה היינו בחיפה, אבל לפני 3-4 שנים היינו בברצלונה, ובברצלונה שם בכיכר אספניה, איפה שמזרקות הקסם, כן. אז הם ממש עושים שם משהו עצום כזה, הקרנה מטורפת, ואוכלים ענבים. הספרדים אוכלים 12 ענבים בערב ראש השנה, שהם מסמלים 12 חודשים מוצלחים בו נאמר.
אתה יודע מה? זה מעניין שמכל הדברים העגולים, הם בוחרים דווקא בענבים. זה ממש לא פרי של חורף. יכול להיות שזה איזשהו מנהג שמגיע מניסיון להראות עושר עם עין, כי רק מי שיכול להשיג ענבים בדצמבר הוא עשיר?
יכול להיות. Your guess is as good as mine, אני לא יודע.
אבל זה באמת מעניין שגם ביהדות, בערב השנה החדשה, אנחנו חוגגים עם דברים עגולים, עם חלה עגולה למשל, בשביל לסמן את ההמשכיות.
לגמרי.
אוקיי.
בפיליפינים מנסים להשתמש רק בדברים עגולים, בגדים עגולים, אוכל עגול, קערות עגולות, אצלהם זה מסמל למטבעות ואושר, בדנמרק שוברים צלחות עגולות, כמו היוונים והיסו שלהם.
שוברים צלחות?
כך אומרים. בהולנד, מקסיקו, יוון אופים עוגות ומאפים בצורת טבעת, כמו אצלנו והחלה שלנו. באיטליה אוכלים עדשים, או בלק אי פיז, שגם מסמנים מטבעות.
בלק אי פיז זה לוביה.
נכון.
אז כאילו בגלל שיש עליה עיגול כזה, ציור של עיגול?
או בגלל שקטניות מסמלות מטבעות, פעם, את יודעת, היו משתמשים בהם לספירה.
אבל זה מוזר, אבל כי עדשים נחשב לאוכל עניים הרבה פעמים, ואוכל של אבלות, לא?
לא באיטליה ולא בסילבסטר. בדרום ארצות הברית, בקובה, בהונגריה, פורטוגל, חזיר נחשב סגסוג לאכול מאכלי חזיר, אז אוכלים מאכלי חזיר.
חזיר?
חזיר.
חזיר נחשב לאכול משהו סגסוגי?
כן.
אוקיי, טוב.
את יודעת למה?
אתה יודע למה?
אני יודע למה. כי חזיר זה אחת מחיות המשק הבודדות שמגדלים לאורך תקופה אך ורק כדי לאכול אותם. הם לא נותנים תוצרת, אין להם חלב, אין להם ביצים, אין להם פרווה, לא משתמשים בהם בשום דבר חוץ מאכילה. בעצם משקיעים המון אנרגיה כדי לקבל בסוף בשר. לא נהנים מעוד תוצרים שלהם, ולכן הם כאילו נחשבים לאושר.
כן, זה כאילו בשביל להרוג חזיר צריך סיבה מספיק טובה.
בדיוק. שוודיה ונורווגיה אוכלים פודינג אורז, זוכרת דיברנו עליו, נדמה לי, או בפרק האורז או בפרק השקדים, מחביאים שקד קטן כמו האפיקומן שלנו, מי שמוצא את השקד מקבל 12 חודשים של מזל טוב. מסביב לעולם יש לנו גם את הזיקוקים, שהיום נראה לי תפסו בכל מדינה מתועסת.
זה נורא.
נורא
זיקוקים. אני לא אוהב זיקוקים.
אני איבדתי כלב לטובת זיקוקים פעם, שנבהל וברח ולא מצאנו אותו יותר. ממש סיפור עצוב. כן, פון.
וואו.
הכלב שלי. כלב.
די.
כן.
וואו.
כן.
אז כל פעם שאתה רואה זיקוקים, אתה חושב עליו?
הרבה פעמים, כן. נגיד, בכל יום עצמאות, זה היה ביום עצמאות כמובן, כל יום עצמאות אני נזכר בו. זאב לבן יפהפה.
וואו, איזה סיפור.
כן. במדינות דוברות אנגלית יש את ה-New Year's Resolution, הם כל כך אוהבים לקבל החלטות. אקוודורים שורפים גם בובות וגם תמונות של דברים שמייצגים את השנה הקודמת.
הם שורפים דברים שמייצגים את השנה הקודמת?
כך אומרים.
יש לי כל כך הרבה מה לשרוף על 2020.
את צריכה לשרוף את כל הבית. פשוט לזרוק אפרו וללכת.
וואו.
מנהגים מסביב לעולם.
טוב, אז לוקסי, אתה סיפרת לנו ככה איך חוגגים את ערב השנה החדשה מסביב לעולם, ואני חושבת שזה זמן טוב לפנות לשליחתנו בפריז, במרכאות, שרון איינריך, שלא נסע לפריז כדי לדווח לנו לדברים האלה, אבל אנחנו מנצלים את נוכחותה שם כדי לספר לנו על לילה קצת שונה בפריז השנה.
ממש.
הלו.
הלו, הלו, הלו. ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו.
הלו, בונז'ו.
מה העניינים?
מה שלומכם?
את יודעת.
יו, מסכנים. אנחנו עכשיו עם סופה שקוראים לה בלה.
כי היא יפה?
בלה כמו אמא שלי?
כן, בדיוק.
מה זה סופה? סופה, סופה?
אנחנו בבית ויש רוחות מטורפות, מטורפות וגשם מטורף.
אני לא מבינה, אתם לא בסגר עכשיו בפריז?
לא, אנחנו לא בסגר, אפרטוש. אנחנו שוחררנו מהסגר לרגל החגים.
בדיוק הפוך מאצלנו.
בדיוק הפוך.
בדיוק, כדי שנוכל לחגוג, אבל רגע, בהתחלה היה מדובר על זה שאנחנו נהיה בסגר עד תאריך מסוים לפני החגים, שזה ה-15 לדצמבר, ומה-15 לדצמבר נתחיל בעצם בעוצר לילי, כדי למנוע חגיגות, למעט ה-24 ערב חג המולד, וה-31 ערב השנה החדשה.
מדהים.
אבל, מכיוון שהייתה עלייה בתחלואה, אז את ה-24, שזה מאוד יפה לדעתי, השאירו כיום, כערב פתוח, שאתה יכול ללכת להיות עם המשפחה. לעומת זאת, את ה-31 ביטלו את האפשרות לצאת בערב, וכן יהיה עוצר, בגלל שהתכנונים בדרך כלל של הלילה הזה, זה של מסיבות מאוד גדולות, כן, חבר'ה צעירים כן. שככה מפיצים מהר את הווירוס, ובכלל, כל שנה יש פה חגיגות נורא מרגשות. קודם כל, מאוד מקובל לצאת עם בקבוקי שמפניה. אתם יודעים שהאייפל שכן שלנו. כן. אז לצאת עם בקבוקי שמפניה מתחת לאייפל, השנה זה לא יהיה, כי כולם מחויבים להישאר בבית כמובן. בנוסף, לא יהיו החגיגות על שער הניצחון. בשנים האחרונות יש מופע ענק של וידאו ארט מדהים, של כל מה שפריז עברה בשנה האחרונה ומה צפוי לעתיד. על השער עצמו, ועשרות אלפים, מאות אלפים מגיעים לשאנזליזה, ולכל הרחובות מסביב כדי לראות את זה, וגם זה לא יהיה השנה.
וואו,
נשתה שמפניה בצימרון.
ממש.
לגמרי. תגידי, אבל דבר אחד כן נשמר בפריז. הרי יש בפריז את טירוף המתוקים שקורה כל שנה לקראת השנה החדשה, שכל השף פטיסיירים פשוט מתחילים לייצר יצירות מופת. זה נשמר?
ברור. אז ככה, קודם כל כבר בספטמבר, היינו בכל ההשקות של הבוש דה נואל. בוש דה נואל זה גזע עץ של חג המולד, שזה הכינוח בעצם המפורסם של הצרפתים לחג המולד. במקור זה באמת נראה כמו רולדה כזאת, כמו שהסבתות שלנו היו עושות רולדה עם קרם בפנים, וגם קרם מעל, שהיא מזלג, עושים עליו כזה פסים, ואז זה נראה כמו גזע עץ. וזה כמובן מסמל את גזע העץ שהיו מניחים באח בחג המולד. ואז השף פטיסיירים שבאמת הפכו את התחום הזה לעוד ערוץ של אופנה, לעוד ערוץ של עיצוב, הפכו גם את זה לעולם אופנתי של טרנדים וצבעים, וחלקם כבר יוצאים מגזע עץ לדברים אחרים לגמרי. אז זה כמובן חגיגות מטורפות שהתחילו בהשקות לעיתונאים כבר בספטמבר.
מה?
ומתחילת דצמבר כבר התחילו להימחר בחנויות. כן, תחשוב על סופגניות וואו. למשל. העיתונאים מקבלים נכון. אותם הרבה לפני, כדי שהם יוכלו לבדוק, לטעום מה קורה ברולדין, מה שנקרא.
אבל לא בראש השנה. כל...
תשמע, יש לכל אחד אחת שלו, נגיד. אצלנו, כן. בדיוק.
אצלנו.
אצלנו, הסופגניות שלכם כאילו... שלכם.
שלנו.
זה לא שלי הסופגניות. הם לא שלי. אם זה היה תלוי בי, היו
חולים. אז זהו, שאני לא אוהבת סופגניות. אז למזלי. למזלי, אני לא אוהבת סופגניות. אבל דרך אגב, הסופגניות, באמת, למה נתתי את זה כדוגמה? כי זה באמת, על אותו עיקרון פה, כל הקטע של לתת לעיתונאים לטעום לפני, לדרג אותם, לפרסם כתבות צרכנות מאוד גדולות על איפה כדאי לקנות, ומה כדאי לקנות, וכמה עולה. לכן נתתי את הדוגמה של הסופגניות. אבל זה נגמר, זה היה חג המולד. עכשיו, יש חגיגה חדשה. בואו נראה אם אתם מגלים איזה.
מעבר לערב ראש השנה?
מהעולם של חגי החורף, משהו שקשור כמובן לפטיסרי בולנג'רי, כן? גלט, דרועה, חגיגות הגלטים.
מה?
12 יום אחרי חג המולד, יש את הלילה ה-12, וזה בעצם הלילה של חג ההתגלות, החג שבגינו ובזכותו כל הפטיסרי בולנג'רים מלאות בגלי דרועה, שזה בעצם עוגת המלכים, זה מאפה של בצק קלים, שבתוכו במקור קרם שקדים, והיו מחביאים בו מין פב קטן של אפונה או של שווית, ומי שקיבל את החתיכה עם הפול הזה, הוא היה מלך ליום אחד. היום, כבר כל הדברים ששמים בפנים, זה כל מיני הפתעות כאלה מפורצלן, ופה לא מפחדים מתביעות, כי מי שקונה גלט יודע שהוא צריך להיזהר כשהוא אוכל את זה.
זאת אומרת, מי ששובר את השן, לא מעניין אותם.
כבר הפורצלן בעוגה, אפרת. משתלים לו את המתנה.
אז תקשיבו רגע, זה הופך ממש להפנות. תחשבו, יש אנשים שאוספים את כל הפבים האלה, ויש בוטיקי מותיקים מתוקים שממש מוצאים קולקציות של פבים, זה נקרא פב בצרפתית, ויש חברה מיוחדת שמייצרת את הפבים האלה בכל מקום, והקולקציה שלו, זה מאוד מאוד מיוחד.
מדהים.
וכמובן שכשקונים את הגלט, מקבלים כתר, ומי שזוכה בגלט, בחתיכה עם הפב, הוא המלך ליום אחד.
מגניב, כמו יפה. שאני הולך לאכול בבורגר קינג. אני מקבל את הכתר.
לוקסי, אני נותנת לך את הכתר, תהנה, מה שנקרא, break a tooth.
שבור את השם.
דרך אגב, אבל גם ב-31, יש כינוכים מיוחדים, שאין להם איזושהי הגדרה, כמו גזע עץ של חג המולד, או גלי דרועה, שעוד כמה ימים הוא ככה כבר יהיה ממש בכל המקומות, אלא זה מין כינוכים יותר חגיגיים כאלה, נגיד פייר הרמה עושה עכשיו כינוכים מאוד מיוחדים, בצורה של כוכבים מאוד גדולים, עם כל מיני טקסטורות מאוד מעניינות, וזה נגיד חגיגי יותר לערב ראש השנה החדשה, אבל אין איזשהו כינוח מסורתי ליום הזה.
אוקיי, טוב, נראה לי שגם במצב הקשה הם ממשיכים לחגוג כמו שצריך בצרפת.
אנחנו מה זה מסתדלים? העיקר השמפניה, חבר'ה.
העיקר השמפניה.
העיקר.
שרון היינריך, המון המון תודה.
תודה רבה, שנה טובה.
תודה לכם, שתהיה שנה נהדרת.
שתהיה שנה מדהימה.
אמן.
ביי.
ביי.
טוב, שרון תמיד עושה חשק למשהו מתוק, אז עם המתוק בוא נעבור לקפה. בוא נעשה הפסקת קפה. קופי ניישן.
קופי ניישן. קופי ניישן. הפינה קופיניישן משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך קפה אלית שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם כל שבוע מחדש. והפעם, מה הקשר בין קפה לראש השנה, אפרת?
אני אסביר לך. בכל שנה חדשה יש סיכומים של השנה הקודמת ותחזיות של השנה הבאה עלינו לטובה. ואני חושבת שאם אנחנו מגדירים את עצמנו במדינת ישראל כקופי ניישן, כמעצמת קפה, אז חשוב מאוד שנהיה מחוברים למה הולך לקרות בעולם. וגם החברים שלנו מקפה אלית אמרו, אוקיי, בואו נראיין את נועה ברגר, דוקטורנטית לסוציולוגיה של קפה בבית הספר ללימודים מתקדמים במדעי החברה בפריז, שמאוד מחוברת למה קורה כאן ועכשיו ומה יקרה פה מחר.
בוא נדבר איתה. הלו, הלו, הלו.
היי.
היי, נועה.
היי, אנג'לוקסי.
מה קורה?
מה עניינים?
מה שלומך?
טוב ככל האפשר, ואתם.
קורונה טיים.
אנחנו, כן, מדמיינים איך נחגוג את ערב השנה החדשה. בקיצור, התקשרנו אלייך כי אנחנו כבר מתכוננים פה לערב השנה החדשה, וברור לנו שבבוקר שאחרי נזדקק א' לכוס קפה, וב' לדעת איזה קפה אנחנו רוצים לשתות. יש קצת שינויים ומגמות בעולם הקפה שאת רוצה לשתף אותנו בהם?
בוודאי. אז קודם כל אני חושבת שאנחנו נמצאים למרות הכל ולמרות הקורונה באיזשהו סוג של תור זהב של קפה בישראל. באמת יש פריחה חסרת תקדים בעניין הרחב בקפה, בתרבות, בהיסטוריה, בדרכי הכנה. גם עניין בתרבות מקומית של קפה, הרבה כתבות, הרבה אנשים, הרבה צרכנים שמתחילים לשאול מה זה קפה ישראלי. גם עניין רחב יותר קצת במקורות הערביים של הקפה, ובמקביל קצת התפתחות דווקא והתפתחות לתרבות קפה סקנדינבית למשל, שזה שוב משהו שמאפיין אולי קולינריה באופן רחב יותר. ובאמת לכל מקום יש את השנה שלו, שבשוק הקפה, שהספשלטי ככה פורץ החוצה ומאומץ על ידי החברות הגדולות, עכשיו זה קורה בישראל, או התחיל לקרות לפני הקורונה.
אז אמרת ככה, זרקת עניין של קפה מקומי, קפה ישראלי?
כן.
בואי תרחיבי, זה נשמע מאוד מעניין.
זאת אומרת, יש הרגשה שעולה השאלה, או זו שאלה שצריכה להישאל, זאת אומרת, מה זה קפה ישראלי? האם קפה ישראלי הוא, הוא קפה טורקי, הוא נס קפה של המשרד, הוא אספרסו, הוא משהו שהוא בכלל פיוז'ן, פתאום יש התעסקות בשאלות האלה, בדברים האלה.
כן,
אם אנחנו רוצים לאמץ מודלים, מודלים חולים, לייצר משהו שהוא שלנו יותר, חלק מהעניין בכלל, באוכל מקומי, שאנחנו רואים בצורה יותר רחבה.
אמרת לי ככה, וזה באחת השיחות, שאת פחות אוהבת תחזיות. דברים קורים, והנבואה ניתנה לשוטים, ובכל זאת, את יכולה להצביע על איזושהי מגמה שתלווה אותנו בשנה הקרובה?
כן, אני פחות אוהבת תחזיות, לא בגלל שהנבואה ניתנה לשוטים, אלא בגלל שזה פשוט לא תחום העיסוק שלי, אני לא בשיווק אלא במחקר, אבל אני כן יכולה להצביע על מגמות או על דברים שאני רואה שקורים עכשיו.
מה למשל?
למשל, קודם כל יש את ההתפתחות בישראל, וזה דווקא קשור לקורונה, של כל תרבות הטייקאווי. זאת אומרת, זה גם מה שעוזר קצת לבתי הקפה שלא מבוססים על האוכל לשרוד את הדבר הזה, של הכנה של קפה בבית, חינוך של הצרכנים להבין ולהכיר יותר טוב את המוצר, לקחת גם קפה הביתה, חזרה גם, שוב, זה קשור מאוד לקורונה, של הישיבה בחוץ, בצורה קצת יותר הראית לכיכרות. מעבר לקורונה, או טרנד שהתחיל כבר לפני, זה כל העניין בשקיפות, אנחנו קוראים לזה בשוק קפה traceability או transparency, לנסות להבין באמת מאיפה הגיע הקפה שלנו, אבל לא רק, זאת אומרת, לא רק הדמות או איזשהו ייצוג ויזואלי של חקלאים, אלא גם את הדינמיקות קצת בשוק הקפה, כמה אנחנו משלמים על קפה עם המחירים גבוהים, נמוכים, וגם עניין שקשור למחיר, זה גם ההשפעות של למשל משבר האקלים. אז אלה שאלות שמתעסקים בהן בשוק הקפה בצורה רחבה יותר מאשר בארץ, אבל מתחילות לחלחל גם לפה.
אוקיי.
אנחנו שמחים, שמחים שכך מאוד.
לחלוטין.
אבל תקשיבי, זה באמת מדהים מה שקורה כאן עם הקפה.
כן, אני באמת גם תוהה למה. זאת אומרת, יש איזה עניין שוב באוכל מקומי, וכאילו קפה אפילו שהוא במקור שלו, זאת אומרת, הקפה הירוק, הפולים לא גדלים כמובן בארץ, הם מגיעים מברזיל או אתיופיה, אבל עדיין יש איזו הרגשה שקפה הוא כן חלק מאוד מהותי מהתרבות המקומית פה, אז אולי זה קשור להתפוצצות של העניין בו, אני לא יודע.
אני מחכה בכליון עיניים לראות מה תוליד לנו 2021.
גם אני. שתגיע כבר ובלי מגפות, נקווה.
בדיוק, ואולי בשנה הזאת נועה ברגר, אולי בשנה הזאת נספיק סוף כל סוף לשתות קפה יחד.
אני מאוד מאוד אשמח, כאילו, רק בריאות והחלמה לכולם, ובקרוב נשב על איזה
בדיוק.
בדיוק. עם כוס קפה בטייקאווי.
אמן סלע.
אני יוצאת מפה ואנחנו עושים קפה על ספסל. אם בהנחה שמותר, אני לא יודעת פה מה מותר ומה
עשו. נחכה בכיליון עיניים.
נועה ברגר, המון המון תודה.
תודה לכם.
להתראות, ביי.
תודה רבה.
ביי.
ביי. שתינו את הקפה לוקסי?
כן.
אפשר להתחיל לחגוג בבית.
אם אנחנו רוצים לחגוג בבית, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה דרינקים.
לגמרי.
ובערב השנה החדשה זה ממש מצווה לשתות, ואני לא יודעת איפה כתובה המצווה הזאת, אבל מה אכפת לי? ויש בעצם שני דרינקים שאנחנו נתייחס אליהם היום בתוכנית, כי את שניהם שותים הרבה במהלך ערב השנה החדשה. הראשון זה המבעבעים, השמפניות. ולמה בעצם אנחנו שותים שמפניה בערב השנה החדשה? אתה יודע?
האמת שאני יודע, זה התחיל עם לואי ה-14, שהיה עושה משתים, חזקים מאוד, ושותה מלא מלא שמפניה, ואז הייתה איזושהי זליגה כזאת, בוא נגיד, האריסטוקרטים העניים יותר, שרצו לחכות את המלך, ואיכשהו הנושא הזה של שמפניה בערב ראש השנה התקבע.
בדיוק, כי שתיית משקאות יקרים היוותה סמל סטטוס. עכשיו, אתה יודע, זה מעבר למחיר, יש משהו באצילות של יין המבעבע, תחשוב על הוויזואליות הזאת של הבועות, שעולות בצורה ישרה ככה בשמפניה, בניגוד לבלגן שקורה במבעבעים יותר פשוטים, בשמפניה הבועות הרי עולות ככה בצורה מאוד מאוד ישרה,
כן.
וגם יש איזה משהו של תחושת שפע ושמחה, כשבקבוק שמפניה עולה על גדותיו, כאילו כל עניין הבועות הזה משדר כיף וחגיגה, בין אם זה בקוס ובין אם זה בהשפרצה לכל עבר.
את אוהבת את ההשפרצה הזאת?
אני לא יכולה לסבול אותה. אני לא יכולה לסבול אותה. אני, כשאני רואה השפרצה של שמפניות, מבחינתי זה בזבוז מזון. זה נורא בעיניי. אני לא יכולה לסבול את זה. מישהו עבד כל כך קשה על השמפניה הזאת, גידל את הענבים, בצר אותם, הציס אותם, הכניס לבקבוקים, הכניס את הציסה השנייה, כל תהליך ייצור השמפניה שהוא תהליך מאוד מאוד מסובך, ואז מגיעים, מנערים את הבקבוק ושופכים את הכל החוצה. אגב, אתה זוכר את הפרק הזה באמילי בפריז? שמייצרים שמפניה, כאילו שמפניה להשפרצה? נכון. אתה ראית את זה?
כן, כן, כן.
זה
כן.
נורא. נכון. זה מחריד.
שכחתי מזה.
דרגת אמינות אפס.
טוב, סדרה עם דרגת אמינות אפס.
לגמרי. עכשיו, חוץ מזה, אני רוצה להגיד לך שלדעתי השנה, כשכל אחד יחגוג בביתו, אז עניין ההשפרצה יהיה פחות נפוץ. כי מישהו יצטרך לשטוף את הרצפה אחר כך, וזה פחות. אני רוצה לתת לך את 50 הסנט שלי בנוגע למבעבעים.
אוקיי.
יש שמפניות מופלאות, באמת. שמפניה אנחנו יודעים שזה רק יין מבעבע שאפשר לייצר בחבל שמפיין, בצרפת, על פי חוקים מאוד מאוד נוקשים, כמו שאמרתי בהתחלה, יש סוגי ענבים מסוימים, מאוד מעריכה ומאוד מכבדת שמפניות, אבל אני חושבת שיש יופי של משקאות מבעבעים שהם לא שמפניה ושאפשר ליהנות מהם בערב השנה החדשה, או בכלל במסיבה. כאילו זה ממש לגיטימי לקנות יין מבעבע, בין אם זה הקאבה מספרד, או הלמברוסקו, או הפרוסקו מצפון איטליה, או המרטיני שיש באיטליה, שיש בו המון המון סוגים של מבעבעים, ולחגוג איתם. כי הוא לא חייבים דווקא את השמפניות הכי יקרות, אתה מסכים איתי?
לדעתי 99 או 98% מהאוכלוסייה, פשוט לוקחים יינות מבעבעים, הם לא צריכים את המותג שמפיין כדי לחגוג. להפך, הסימבוליות הזאת של הבועות בקוס, זה מספיק להם. אנחנו מאוד אוהבים את המותג מרטיני, נגיד אצלנו בבית, כי אנחנו שותים הרי כל הזמן מרטינים.
נכון.
ובאמת למרטיני יש כמה סוגים מאוד מגניבים של יינות מבעבעים שמתאימים לזה, והם גם מגיעים בבקבוקים שממש מזכירים בקבוקי שמפניה.
נכון. איזה אתה אוהב את זה? יש את האסטי, יש את הרוזה.
אני אוהב את הברוט, כי הוא יבש, יחסית. הוא עדיין קצת פירוטי, אבל הוא יחסית יבש, ואני פחות אוהב את המתוקים. יש את האסטי הזה שאמרת, שהוא נדמה לי על ענבי מוסקטו, אז הוא קצת יותר מתקתק כזה.
מוסקטו ופרוסקו.
זה הטעם שלי, ברוט. כאילו, כמה שיותר יבש יותר טוב. יש להם גם רוזה.
יש בו אגב גם יותר אלכוהול ביבש. זה לא מפתיע שאתה אוהב אותו. טיפה יותר
אלכוהולי. נכון, לדעתי הוא גם הכי חזק באלכוהול, מכל סוגי המבעבעים. זה עולה נורא מהר, הסיפור הזה של האלכוהול כששותים יין מבעבע. הבועות לוקחות את זה כאילו גבוה גבוה, נכון?
לגמרי. כן. אגב, הן לוקחות את זה גבוה גבוה גם אם הן לא נתקעות באף. ואני אסביר. אם יש איזשהו משהו שאני שמחה לגלות לאנשים, ומי שמאמץ את זה מברך אותי, שימו בצד, פשוט תעיפו את הכוסות המעצבנות של השמפניה, את הכוסות פלוט האלה שגורמות לכל הגזים להתקע באף. כאילו אין סיבה. שמפניה טובה, צריכה להימזג בכוס יין, שפשוט מאפשרת ליהנות מכל הארומות של השמפניה, בלי שהנחיריים מדגדגים ושהגזים פשוט נכנסים לאף, וזה מעצבן נורא. אפילו אבירם קץ מהפסטה, כן. ימזוג שמפניה בכוס יין.
אוקיי.
אז גם זה. ואם בחרת בשמפניה טובה, לורן פריה למשל, אז שימו אותה בכוס יין, תנו לה את הכבוד, תרגישו את הארומות והאיכויות שלה, כמו שאתם מתייחסים ליין משובח.
לגמרי.
חוץ מזה, אני חושבת שבערב השנה החדשה אפשר גם לעשות קוקטיילים על הבסיס מבעבעים. יש איזה קוקטייל מאוד חמוד שלימדתי לפני כמה שנים, עשיתי אותו בסרטון ביוטיוב, שנקרא תותים ושמפניה. זה פשוט קוקטייל של תותים ומבעבע. זה סירופ תותים שמכינים לבד, אגב צריך להכין אותו 3 ימים לפני, כי הוא צריך לשבת 3 ימים במקרר, ואז פשוט שמים מחית של תותים, ומשלימים בקוס בשמפניה, זה יוצא כזה סוג של קי רויאל, או סוג של בליני, אבל עם תותים, שהם עכשיו בעונה, זה נורא כיף.
אני כל כך אוהב שילוב של שמפניה ותותים.
אז תעשה את זה.
זה ביוטיוב?
כן, פשוט לוקח כמות שווה של תותים, mm-hmm. עם סוכר, עושה ככה רימות בתוך צנצנת, מכניס למקרר 3 ימים, עד שהכל פשוט הופך לסירופ, מוציא, מערבב, ואז זה פשוט, יש לך כמו מין ריבה דלילה כזאת, שאתה שם בתוך הכוס, משלים בשמפניה, נותן ערבוב קטן ושוטה, וטעים לך ממש.
אני לגמרי הולך לעשות את זה.
הידעת. אם אין לכם כוח להכין סירופ תותים, אז אפשר גם כל סירופ אחר שיש בבית, אני ממש אוהבת את הסירופים של נעמה שטרנליכט, שהם פשוט ממתיקים ונותנים טעם לכל יין מבעבע. יש כמובן את הקי רויאל, שזה פשוט קסיס, קרם דה קסיס, ששמים יין מבעבע, וזה ממש ממש טעים.
טוב, אפרת, שתינו קפה.
כן.
שתינו יין מבעבע, mm-hmm. אפשר לעבור כבר לדבר האמיתי?
Oh, now you're talking.
אפרת היא הגורו שלי לענייני קוקטיילים. אני הכיר את אפרת לא מעט זמן, ולפני שהכרתי את אפרת, קוקטייל היה מבחינתי, תביא לי משהו מתוק ופירותי. והיום אנחנו שותים קוקטיילים אחרים לגמרי.
באמת?
אפילו עכשיו שהיה לי את היום הולדת, אז אפרת שלחה לי מארז של גרייגוס כזה, שהם עשו ביחד עם האימפריאל, של קוקטיילים מבוקבקים, מוכנים יחד עם כל הגרנישים והקישוטים, ואנחנו שתינו את זה בכל ערב, או יותר נכון, כל הערב, שוב ושוב ושוב, אני ערכתי את זה מאוד, חברה שלי, תודה רבה, הווי הווי, כמו שמרגול אומרת.
איזה טעימים הם היו? איזה טעימים הם היו? ממש טובים.
מה עומד מאחורי זה?
אז בעצם אני עובדת עם גרייגוס כבר תקופה די ארוכה. אני לא יודעת אם אתה זוכר שממש לפני הקורונה עשיתי איתם את הדרים טורס, שעברנו בין מסעדות, ובכל מסעדה אכלנו את המנה הכי טובה. אתה יכול היום לדמיין מצב שעוברים בחמישה מקומות, 5 מסעדות בערב, כאילו אין לנו מסעדה אחת לשבת בה. הלוואי שיהיו מסעדות לשבת בהן אחרי שהקורונה תיגמר. אז הרבה זמן אני עובדת עם גרייגוס, ואז עשינו עכשיו פרויקט לקראת השנה החדשה באמת של קוקטיילים בבית. כי היה לנו ברור שכנראה בערב השנה החדשה אנשים ישבו בבית, ולכן בנינו מארזים, שאנשים יכולים להזמין, עדיין, אגב, בשעת שידור התוכנית הזאת יכולים להזמין את המארזים האלה אליהם הביתה, כדי להכין קוקטיילים לבד בבית. ואז אמרנו, ויש את אלה שלא רוצים להכין לבד בבית, ואז עשינו מארז עם האימפריאל, או יותר נכון, האימפריאל עשו מארז עם גרייגוס, של כל מיני קוקטיילים מבוססי גרייגוס מדהימים. באמת, אני, כמו שאתה אומר שאני הגורו שלך, אז כאילו חבורת האימפריאל מבחינתי האורים והתומים לענייני קוקטיילים בארץ, ולא רק שלי, והם עשו פשוט שישיית קוקטיילים על בסיס וודקה גרייגוס, ואתה קיבלת 3 מהם שאני בחרתי עבורך. גם את זה אפשר להזמין עד הבית. אגב, גם בערב החג, יענו אם מישהו ב-22:00 בערב החג עוד אין לו משהו לשתות, הוא יכול להזמין את הקוקטייל הזה. אבל בוא נספר לך שנייה קצת מה זה וודקה.
אז אמרת שוודקה זה מי החיים?
וודקה זה במשך שנים נחשבת למשקה אלכוהולי הכי פופולרי בעולם, והיא לבטח המשקה אלכוהולי הכי נקי בעולם. היא מכילה בעיקר מים ואלכוהול. Mm-hmm. כמה אלכוהול? זה נע בין 33% ל-70%, בדרך כלל אנחנו פוגשים וודקה סביב ה-40%. זה משקה שהתחילו לייצר אותו במאה ה-16, גם ברוסיה וגם בפולין, והוויכוח מי המציא את הוודקה לראשונה, פולין או רוסיה, כנראה ימשיך להתקיים לנצח. שתי מדינות, אגב, שבהן גם במהלך הרוחה, כמו שאנחנו שותים יין, הם שותים וודקה במהלך הרוח. ההתפשטות של חגיגות הנוביגוד שדיברנו עליהן בארץ, גורמות לוודקה להפוך להיות דרינק מוביל גם פה בארץ, בערב השנה החדשה. אבל אני רציתי להגיד לך ש... גם בלי קשר לנוביגוד, גם בלי קשר לתרבות הרוסית, mm-hmm. וודקה בעיניי זה אחד הדרינקים הכי טובים לאירוח. באמת, אני כשאני מערכת...
זה הבייסיק אצלנו בבית.
כן, כשאני מערכת ערב קוקטיילים, כמעט תמיד מבחינתי זה יהיה מבוסס על וודקה, ולמה? כי נהוג לשתות אותה בשתי דרכים, או נקייה, ישירות מהמקפיא, בשוט או בצ'ייסר, לפעמים אפילו בקוס קפואה, שזה אחד הצ'ייסרים הכי טובים שיש. למה? כי ברגע שאתה מקפיא אותה, אז עדי אלכוהול מתנדפים הרבה יותר לאט, ואז פחות מרגישים שמורידים משהו אלכוהולי לגרון, היא הופכת להיות...
פחות צורף.
כן, הקירור הופך אותה ליותר שומנית, יותר חלקה, יותר קלה לשתייה, ואם היא בקוקטיילים, אז זה משקה מדהים לקוקטיילים, גם כי היא נייטרלית, אין לה צבע, אין לה טעם, אין לה ריח, היא בעצם לא משנה משמעותית את טעם המשקה, אלא רק מחזקת אותו. ואז נגיד, אתה עושה קוקטיילים, אתה יכול לעשות קוקטיילים עם אותו טעם, ולחלק לשים יותר וודקה, ולחלק לשים פחות וודקה, ועדיין הקוקטייל יישאר סביר להניח מאוזן. בקיצור, זה הדרינק שאני מאוד אוהבת לארח בו על בסיס קוקטיילים. עכשיו, כמה מילים על גרייגוס, כי זה גם וודקה מאוד מאוד מעניינת, שאני מאוד אוהבת ומאוד נהנית לעבוד איתה. גרייגוס זה בכלל וודקה צרפתית, שזה מעניין, כי כאילו, תחשוב, דיברנו על עם שרון איינריך, ודיברנו עם נועה ברגר, שהיא דוקטורנית בפריז, דיברנו על שמפניה שהיא צרפתית, ועכשיו גם הוודקה שלנו צרפתית.
אנחנו בפרק פרנקופילי לגמרי.
מסתבר ששוב אנחנו פרנקופילים לגמרי. איך זה קרה, לוקסי? איך זה קרה?
מעניין.
אז הגרייגוס זה וודקה שמראש פותחה כוודקת פרימיום. וכשהחליטו לפתח אותה, פנו בחברת גרייגוס לפרנסואה טיבו, שהוא בכלל מאסטר של קוניאק. הוא לא יצרן וודקה, הוא במקור יצרן קוניאק,
okay.
כי הם בעצם רצו את היכולות שלו ואת הידע שלו בייצור קוניאק גם בעולם הוודקה. כשהבחירה בצרפת הייתה מכוונת, הם רצו מדינה עם היסטוריה קולינרית מפוארת, הם רצו מדינה מערבית כדי לבדל את הוודקה הזאת מהוודקות שמיוצרות במזרח אירופה. באמת זה וודקה שהיום מיוצרת באזור קוניאק, בצרפת.
מה את אומרת?
הוודקה הזאת מבוססת על מי מעיינות מאזור שמפיין, על חיטה שגדלה בצפון צרפת באזור פיקרדי, mm-hmm. חיטה שהיא נחשבת מאוד 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 טובה, היא גדלה רק בשלוש חוות, שמגדלות חיטה כבר 11 דורות, mm-hmm. החיטה הזאת נטחנת בשלמותה, ממש כמח מלא.
וודקה מלאה.
וודקה מלאה, ואז היא עוברת לזיקוק, זיקוק מאוד מאוד איכותי. בקיצור, המים האיכותיים, החיטה האיכותית, אנחנו כבר יודעים שאתה מבסס את המוצר שלך על חומרי גלם טובים, יוצאת לך וודקה טובה, וזה וודקה, בעיניי מדהימה, היא טעם מאוד נקי, מאוד טהור, ומה שעוד נקודה שאני חייבת לספר לך, כי נורא היממה אותי כשגיליתי את זה בפעם הראשונה, שאפילו שהוודקה הזאת היא מזוקקת מחיטה,
כן.
תהליך הזיקוק שלה גורם לה להיות נטולת גלוטן.
לי, מעניין.
כן, מאוד מעניין.
אז את אומרת שצליאקים יכולים לשתות את הוודקה הזאת בלב שקט?
אני לא יודעת אם זה כתוב על הבקבוק, וכמובן שאם זה לא כתוב על הבקבוק, אז אף צליאקי לא ייקח את הסיכון, ובצדק, אבל הוודקה הזאת היא נטולת גלוטן, למרות שהיא מבוססת חיטה, שזה די מדהים.
מדהים.
ואתה יודע, בדיוק כמו שדיברנו על זה ששותים שמפניה בערב השנה החדשה כסמל סטטוס וכסמל החיים הטובים, אז גם המותג הזה הוא מותג שנתפס כחיים טובים, כסמל סטטוס. וודקה מצוינת.
וגם יש משהו שכששותים וודקה פרימיום, היא משפיעה אחרת. יש לך הרבה פחות, בוא נגיד, תופעות לוואי קשות למחורת.
בטח.
היא גם יורדת בקלות, והיא גם אחר כך מפרגנת לך ביום שאחרי.
כששותים אלכוהול טוב, הוא לא אמור לעשות לך תופעות כאלה ביום שאחרי.
אוקיי.
אתה יודע, אבל במשך שנים ברמנים או מיקסולוגים, תייחסו לוודקה כמשקה שיותר מתאים למסיבות וקצת פחות לקוקטיילים. אני חושבת שזה עובר שינוי בתקופה הזאת. לשינוי מאוד מאוד מרתק, בוא נתקשר לבר שירה, הבעלים של בר האימפריה, לאוטרה ובושביק, בוא נדבר איתו על זה.
בואי נתקשר. הלו, הלו, הלו.
היי, מה העניינים?
מה קורה?
או שלום לך, בר שירה, מה העניינים?
כל טוב, כל נהדר.
איך אתה מתכונן לערב השנה החדשה בצורה לא שגרתית שלו?
מה שעושה כל ברמן בבר קוקטיילים מוביל בישראל, אני ממלא... ממלא חבילות
ופצפצים. וואי, וואי, וואי.
תכלס.
אבל לפחות אתה ממלא את זה בדברים מאוד טעימים. אנחנו רחלנו על המשקאות שיצרתם ממש לפני שעלית לשידור.
אנחנו נורא משתדלים. מצפים כמה שאפשר בתקופה המעניינת וקשוחה הזאת בשביל לתת את החוויה כמה שיותר קרובה למה שמקבלים באימפריה, על כל שמירה, על האיכות והחומרי גלם, כדי ש... אם אפשר, ובן אדם כבר מזמין מאיתנו שיקבל את הדבר כמה שיותר קרוב למציאות, אנחנו מבינים שאם הוא מזמין משהו מאיתנו, אז הוא מחליט לפנק את עצמו. אנחנו צריכים לעמוד
באתגר. שאלת לוקסי, אני שלחתי לו את המארז שלכם. נו, לוקסי, איך היה?
היה מאוד טעים. אני שתיתי את זה כל הסוף שבוע עכשיו, רק דפקתי קוקטיילים שלכם, והייתי בהיי, כמו שאומרים, תמידי. זה עשה את החוויה הרבה יותר מעניינת.
ביי, התקשרנו קודם כל עם שאלה.
מה השאלה?
אני הללתי את הוודקה כמשקה שכשאתה מארח בבית לערב קוקטיילים, זה משקה שנורא קל להכין על בסיסו קוקטיילים, כי הוא סלחן ואין בו הרבה, הוא לא משתלט לך לטעם, הוא יותר קשה להוציא את המשקה מאיזון. ותקן אותי אם אני טועה, שבמשך שנים הייתה לוודקה איזושהי תדמית בקרב מיקסולוגים כמשקה שהוא יותר משקה של מסיבות ופחות של קוקטיילים. אני טועה?
את לא טועה. תשמעי, ההגדרה של במשך השנים היא הגדרה קצת עדכנית, כי המון המון שנים, כולל בתקופה שאת היית ברמנית, בתקופה שאני התחלתי להיות ברמן, זה בערך היה כאילו הדבר היחיד שהיית מערבב איתו פחות או יותר. זה באמת סלחן, וזה באמת... קוקטיילים דאז, בתקופה קדומה יותר, נגיד, בשנות ה-80-90, וכל הנגררות שלהם קצת קדימה, אז בעצם רצית לחזק איזושהי סדרה של טעמים טעימים. אוקיי, היה לך פסיפלורה ורימונים, היה לך גרנדין, היה לך תפוזים, היה לך כל מיני דברים, ורצית to spike them up, בגדול.
כן.
וזה היה באמת המוצר הכי סלחן, המוצר שהכי פחות התגר את החך של האורח שלך. עשת את העבודה, הסבה שום את הטעמים של האלכוהול, והבן אדם יכול היה לדפוק את הראש שלי, עדיין יהיה לו סוג של טעים ומתוק. כשתוך העניין פרצה המהפכה, אז מכמה וכמה סיבות, גם מתוך הסיבה של אנחנו לא עושים מה שעושים אלה שלא יודעים להרבה, וגם מתוך הרצון להעניק עוד חוויות של טעמים מעניינים, שדווקא כן מגיעים מהאלכוהול, מגיעים מהאגב ובתקילה, ומגיעים מהשיטות והטכניקות השונות של זיקוקרום בקריבים, שמגיעים מכל התהליך שעובר הוויסקי, אם זה בארצות הברית, אם זה בסקוטלנד, וג'ין וכל התבלינים שנכנסים בו, זאת אומרת, כל אחד מהחומרים האלכוהולים היה סיפור שמאוד מאוד, בצורה קיצונית יחסית, השפיע על הטעם. זה היה באמת טעם דומיננטי בקוקטייל, ולכן היה לנו מאוד מאוד כיף ומרענן ומחדש לשחק עם הדברים האלה, ולהגיע איתם לתוצאות חדשניות ומעניינות.
כן, זה בדיוק העניין, שעכשיו יש איזושהי תחושה, שכאילו זה, אוקיי, סוף כל סוף, מה שנקרא, במהפכות תמיד יש איזה, צריך לעשות שינוי, ואז כאילו קולטים שרגע, מה שהיה פה בעצם היה טוב, זה בסדר. יש איזושהי חזרה להכנסת וודקה לקוקטיילים, כמובן וודקה הרבה יותר
איכותי. מים ורתיחה. אתה קודם כל מרתיח את המים, הם מבעבעים, ואז אתה מוריד טיפה שש, וזה כל נרגע, והוא כבר קצת יותר מתבשל בצורה איטית. אני מתייחס קצת למהפכה הברמנית, שאחרי שהיינו חייבים להיות עם פפיונים, וספמים, וקעקועים, וסינרים, וווסטים, ולא משנה מה, כדי שתזהה שאנחנו ברמן טוב של קוקטיילים, אז היום אנחנו ידענו, אחרי שהצלחנו להוכיח את זה, כבר לחזור חזרה ולהיות עם טישרט וסינר, ולא יכולנו כבר להוריד את הקעקועים, אז הם עדיין עלינו, אבל ידעתם שאנחנו הולכים להוציא לכם דרינק טעים.
לגמרי.
ואנחנו יודעים גם היום, זה הוציא קוקטיילים מדהימים וטעימים גם עם וודקה, ואנחנו יודעים לנצל גם את האיכויות של הוודקה עצמה, וגם להשתמש לו בתור עוד מרכיב אלכוהולי כיפי, אם אנחנו לא באנו לקחת טעמים חזקים של טקילה, או ג'ין, או רום, או וויסקי, או כל קלבדוס ועודבים, רחמנה לצלן.
איזה קוקטיילים על וודקה אתה אוהב, שככה אתה ממליץ לנו להכין בבית?
יש כמה שנורא נורא קל לעשות בבית, ונורא כיף, וזה באמת יכול להגיע לתוצאה מאוד קרובה לבר. זאת אומרת,
מה למשל?
האמת שהדרינק הכי קל, הוא גם הכי קל, והוא גם הכי קרוב במהותו למה שאתה יכול עם מעט מאוד עבודה, זה אספרסו מרטיני. כי היום, בניגוד בנגיד ללפני יותר מ-20 שנה, שפעם מכונות אספרסו היו רק בבתי קפה גדולים ומסעדות רציניות, היום לכל ילד בן 16 יש מכונות אספרסו בבית, אז יש לו שנתיים מצוי, יכול לעשות אספרסו מרטיני בצורה חוקית, אבל תכלס זה היום אחד המרכיבים הכי נפוצים שיש. ויחד עם זה אתה צריך רק וודקה, ליקר קפה, טיפה סירופ סוכר עוד אם אתה רוצה. ומשקשקים ויוצאת לזה קרמה מהממת, כי האספרסו מקציף טוב, זה צריך איזו שכבה נורא נורא יפה, בעצם עושה מנה של אספרסו, אספרסו קצר, עם 30 מיליליטר צ'ייסר לצורך העניין של ליקר קפה, קלוע או טיה מריה או פטרון אקסו קפה, ואתה מוסיף עליו מנה, זאת אומרת 60 או 45, פשוט במנה של וודקה, תלוי כמה חזק אתה רוצה לדרינק. נותן לו שקשוק כיפי עם קרח טוב ככל האפשר, מוריד אותו לכוס רגל בתקווה, זאת אומרת לכוס מרטיני או כוס קוק, קח גם כמה פולים ותקשט מלמעלה, וזה באמת יוצא דרינק, כאילו יוצא מידיים של ברמן, באמת כמעט באפס טכניקה שאתה צריך להחזיק את עצמך.
אוקיי, אז זה דבר אחד, זה באמת אמרנו אספרסו מרטיני, שזה נחמד, זה כאילו גם...
דרינק נורא מגניב. הוא נורא נורא קל, אבל אפשר לשדרג אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה, ולהפוך אותו לקוקטייל מגניב, וזה סולטי דוג.
סולטי דוג? אוקיי.
סולטי דוג. סולטי דוג זה בעצם וודקה שקוליות עם כתר מלח.
מה?
אבל אם אנחנו...
איך?
זה וודקה שקוליות.
כן.
כן.
עם כתר של מלח על ההייבול.
אוקיי.
ואז אתה מקבל כאילו זה, אבל אם אתה משתמש בשקולים, אתה שוחט שקוליות טריות למקום, משתמש בוודקה אחרותית, ונותן כתר עדין של מלח, הפך לזה מוודקה שקוליות ש... משקה בגאז'ים לדרינק מאוד ראוי.
משקה בגאז'ים.
משקה חניונים. זה גם כולם יכולים לעשות. יש עכשיו יופי של השקוליות.
את שני הדרינקים האלה כולם יכולים לעשות. הלכתי בכוונה לדרינקים קצת יותר...
מאוד, ממש.
תשמעו, בסופו של דבר זה יש עוד הכסף, אה? לעשות משהו פשוט שנראה מיליון דולר.
כן.
זה מדהים, מה שצריך, זה באמת לשחות האשכוליות לבד, לשחות את התפוזים לבד, יש כאילו פירות כאלה טובים עכשיו, שלא צריך לעשות הרבה יותר מזה, רק להוסיף איזה תבות כקרח, וזהו.
כן,
איזה כיף.
תנסה להוסיף את להוסיף את הוודקה בכמות כזו, זה תלוי נורא בחוס, זה בקרח שאתה משתמש, וזה כמות כזו שהוודקה לא תהיה, לא תעמוד לך בגרון אם אתה עושה את זה נורא נורא חזק, המטרה היא לא לעשות את זה חזק, המטרה היא לעשות את זה טעים. אז אם זה טעים, אתה יכול לשתות חמש מזה, ואם זה נורא נורא אלכוהולי, אז אתה לא תגמור את הכוס הראשונה, ואז גם ככה לא עשית בזה כלום.
לוקסי, אתה מכיר את הסיפור על השתייה שלי בחתונה שלי? שאני אמרתי שאני לא אשתה? אני בחתונה שלי, בר עשה לי את הדרינקים בחתונה. ואמרתי, אני לא אשתה הרבה, אני רוצה להיות בפוקוס, אני קלה, אני רוצה להיות בפוקוס, אני לא אשתה הרבה. עכשיו, השתקרתי למוות, באמת. ולא הבנתי איך זה קרה, ורק שהגיעו התמונות, ופעם עוד היו קשים בכוסות, אז לפי הצבע של הקשים, זיהיתי כמה דרינקים שתיתי. כי בכל תמונה היה לי קש בצבע אחר. אני חושבת ששתיתי איזה שבעה דרינקים, כאילו עד החופה בערך.
נאמס.
זה מה שקורה כשהאלכוהול טעים מדי.
וזה גם למי שרגיל לשתות, אז הוא שותה בלי לשים לב, כי המשחק האלכוהולי לא מצחיק. הוא לא
מסוגל, כי דרוגים
לשים עם כוס ביד
בלישות. בדיוק. הייתי עסוקה,
הייתי בהקן. אבל הייתה אחלה חתונה, את היית מאושרת.
אני הייתי מאוד מאושרת. היה לך כיף בחתונה שלי, לוקסי?
אני רק זוכר את האנשים שהתעוררו מולפים על הדשא. כל האנשים ישנים שם באיזה אר, כשהשמש עולה, ואנשים שם מולפים על ה... לא יודע, לאונצ'ר ואלה.
אני מתנצלת עד היום. סתם לא, ממש לא, ממש לא. תגיד, הרמנו כאן, לפני שהעלנו אותך על הקו, דיברנו על הקוקטיילים שעשית בשיתוף גרייגוס, ואם מישהו יש לו חשק לשתות את הדרינקים האלה בערב השנה החדשה, עד מתי אפשר להזמין?
בגדול אפשר להזמין עד היום האחרון. אנחנו ממחר נעלה אותם גם לוולט, זה כאילו יהיה מי שבמרכז תל אביב, בטווח השילוח שלנו, אז אפשר להזמין אותם ממש הרגע האחרון. למי שיש לו קצת יותר אורך רוח, עדיף להזמין אותם היום או מחר באתר שלנו. ואנחנו עובדים כרגע, אנחנו מנסים, הלוואי שזה יצליח, וזה לא כך שזה ישלוח לכל הארץ מהיום להיום, אז אנחנו מנסים אולי, שבימים האחרונים גם יהיה לנו איזה פתרון מהיום להיום, אבל אנחנו ממש ממש היינו רוצים שתזמינו אותם יום יומיים לפני זה.
לא, גם חוץ מזה, אתה יודע, אנשים, אתם יודעים איפה תהיו בסילבסטר, התשובה היא בבית, תתארגנו.
כן.
זה לא שיהיה תוכנית אחרת פתאום. כן, לגמרי. רגע, אתה הולך להיות בבר בערב החג, לשקשי קוקטיילים?
כן, עד ערב החג המוקדם אני לגמרי הולך להיות בבר, ומישהו מאיתנו יעשה פה תורנות של וולט, ושלח אותם גם עד 10:30 בלילה ביום אחד, אחרי זה אסור, אחרי זה כבר אסור לנו.
מהמם?
וואו. טוב, בר שירה, תודה רבה רבה.
המון תודה.
בכיף.
שתהיה שנה טובה, ש-2021 תהיה קצת יותר טובה, תודה רבה.
תיפלא. תודה רבה.
יאללה.
ביי.
ביי.
אז זהו, אפרת, אנחנו מסודרים מבחינת הדרינקים, ועכשיו הגיע הזמן לדבר קצת על האוכל.
מה נאכל בערב הרומנטי שלנו ביחד?
אני יצאתי בהצהרות לפני שנכנסנו לפרק הזה, אמרתי לך, אני לא עושה אוכל רומנטי.
נכון.
אני לא עושה אוכל סקסי, אני עושה אוכל פרקטי.
אתה רוצה ש-2021 תהיה פרקטית?
אני מעדיף. את רוצה אותה סקסית?
קודם כל כן. כן, אני אשמח, ואני רוצה שהיא תהיה עם אוכל טוב, ואני רוצה שהיא תהיה עם אוכל כזה שמגישים במסעדות, אז אני חושבת שכדאי לי להוטט לה ולהגיש אוכל טוב. מה, לא?
אני, יצא לי רק להכין אוכל במסעדות על הערב הזה, נגיד מעולם לא הרחתי בבית. אוכל של מסעדות, יודעת, זה סוג של מפעל. לייצר את האוכל הזה, הכל מופרד הרי, כל הרכיבים מגיעים אלייך מכל מיני מחלקות, ומתחברים בצלחת רק אצלך כשאת באה לשחרר את המנה, וזה קשה להגיד שזה סקסי. מה שהופך את זה לסקסי לדעתי, כן, מה שהופך את זה לסקסי לדעתי, זה כל האווירה של הערב הזה, זה גם האלכוהול, וזה התאורה, והמוזיקה, והרצון של כולם באמת לחגוג, ולהיות פסטיביטיז כאילו.
אבל יש משהו באוכל של ערב השנה החדשה במסעדות, שתמיד משקיעות מאוד בחומרי גלם, תמיד יש קוויאר, כן, ותמיד יש קמהין, כי זה חורף, כן. ותמיד זה הערב שבו מסעדה תזמין לנגוסטינים, כי יודעת שאנשים יזמינו את הדבר הזה, לא?
יש שלושה ערבים הכי חשובים למסעדות, אחד מהם זה הסילבסטר, השני זה
הוולנטיינס,
והשלישי...
חג אהבה.
חג אהבה. שלושה תאריכים הכי חשובים במסעדות, שבהם בעצם עושים הכי הרבה עבודה, הכי הרבה התארגנות, הכי הרבה כסף גם כן, אבל הכי הרבה התארגנות, מתחילים כבר חודש מראש לחשוב על חומרי הגלם, ומה יהיה זמין ומה לא יהיה זמין, וצריך לשריין אצל הספקים, כי יש כמות מוגבלת כאילו של פטריות קמעין, שמגיעות בשבוע לפני, ויש כמות מוגבלת של הרבה דברים, וצריך לשריין את הצוות, כדי לוודא שאף אחד לא מתכנן לצאת ולבלות באותו יום, הם צריכים לדעת שהם צריכים לעבוד, מאוד, את יודעת, זה עבודה.
זה לגמרי עבודה, אבל אתה יודע שזה מסוג ערבים שבהם באמת התפריטים גם הם יותר עיקרים בסילבסטר או בערב השנה החדשה, תמיד אתה יודע שאתה משלם באמת, כמו שאמרת, גם עבור החוויה, אבל עכשיו כשאתה אומר את זה, אני קולטת שבאמת יש ערב סילבסטר בלי מסעדות, נכון שיש מסעדות שמאפשרות להזמין מראש איזשהו מארז הביתה ולהרגיש כאילו אתה במסעדה, אבל כאילו לא מספיק המכות הכלכליות שנחתו על המסעדנים השנה הזאת, אז גם לקחו להם את חג האהבה, ולקחו להם את הסילבסטר השנה. זה חתיכת מכה, ערב כזה, אני, לא מתקיים, לא?
אני רק לסבר את האוזן בערב של, שכזה, שזה פיקס מניו, שהוא עולה פי 2 או פי 3 מאופן מניו רגיל, ממה שהיית מוציאה במסעדה רגילה, באלקארט, ומקבלים תמורה מלאה, כי מקבלים אוכל הרבה יותר יוקרתי, והרבה יותר מוקפד, והרבה יותר מתוכנן, והרבה יותר מחשבה, אבל גם ההכנסות הן בערך פי 3 מערב רגיל. אז זה הפסד עצום, עצום, עצום. אין המון רווח על הערב הזה, אגב. כי שוב, לקנות לנגוסטינים, את יודעת, זה 200 שקל לקילו, ולקנות כבד אווז, ולקנות קוויאר, ולקנות... החומרי גלם האלה הם
מאוד יקרים.
מאוד יקרים, והם גם חיי המדף שלהם מאוד קצרים. אז את מוכרת את זה בסילבסטר, וזה יכול להיות אולי ספשייל יום או מקסימום יומיים אחר כך, ואחרי זה כבר לא. אז את צריכה להיות מאוד מתוקתקת. המזל הגדול של המסעדנים...
זה ידוע שהערב הכי משתלם במסעדות זה, זה 1 בינואר.
כן, שאז מקבלים את כל מה שנשאר מערב קודם, שזה עדיין במצב מצוין, אבל וריאציות קצת פחות יקרות. אבל עדיין יותר משתלם ויותר כיפי. והשנה אין לנו את זה. כל המסעדנים באמת יושבים בבית, חוגגים עם המשפחות שלהם, בטח מופתעים. לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה לעשות עם עצמם, מה עושים, מה עושים?
יש גם איזה קטע אצל שפים תמיד לקטר על הסילבסטר, לקטר על זה שזה ערב נורא קשה, ושהם חומרי גלם מאוד מאוד יקרים, והכל, והם הרבה מהם מקטרים, ואני חושבת שהשנה הם הרבה מהם היו, נותנים הרבה בשביל שהם יוכלו לקטר ככה, זה קשה, היצירה שלהם נלקחה מהם, מעבר לה, נשים את הכסף בצד, היצירה, הביטוי העצמי, האנשים שמגדירים את עצמם בזכות המקצוע שלהם הרבה פעמים, זה מי שהם, זה מה שהם.
אני אתן לך עוד ראייה ככה מאחורי הקלעים של מסעדנות, למה הערב זה כל כך קשה לתפעול. בערב רגיל במסעדה, אפילו ערב סוען מאוד, מאוד עמוס, יש מלא בונים, בונים זה הפתקים שמגיעים למטבח ואומרים מה המנות הראשונות ומה המנות העיקריות, וככה אפשר לתזמן את הכל. ואת עובדת בון בון, את אומרת, אוקיי, עכשיו לשולחן הזה יש סלט פה ודג פה וזה 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 וזה.
ופה אתה עובד רוח.
פה מה שקורה זה שהתפריט הוא בדרך כלל פיקס מניו, ויש בחירות אמנם בין התפריטים, אבל בסופו של דבר מה שקורה זה שבשעה 7:00 נכנס למטבח 100 בונים.
שיו.
כי הרי מראש מדברים איתם המלצרים, ושואלים אותם מה הם ירצו ראשונה, עיקרית, שנייה וכהנה. אז המטבח כבר מקבל את כל הארוחה שלהם, והוא מקבל 100 בונים, והוא צריך להתחיל לתזמן. הראשונה הזאת יצאה, השנייה הזאת לא יצאה, השלישית וואו. הזאת לא יצאה, העיקרית הזאת לא יצאה, הפרדיזרט לא יצאה, כן יצאה. זה סיוט מארץ הסיוט, אני עשיתי כמה כאלה. זה כאילו, את צריכה להיות מאוד on top of things, כדי לעקוב אחרי 100 בונים בו זמנית.
זה גם עניין של סיטים, כלומר, בדרך כלל בערב יש שני סיטים במסעדה, ופה יש לך שני סיטים מלאים. כמעט תמיד הסיט השני הוא בערב רגיל במסעדה, הסיט השני לא תמיד מלא, כלומר, לא כל האנשים מסוגלים ללכת, וב9:30 בערב להתחיל ארוחת ערב מלאה. ופה אתה גם חייב להכניס שני סיטים, כי אחרת זה לא יצא לך רווחי הערב, אתה גם חייב שהסיט הראשון ילך בזמן, סיט שני יתיישב בזמן, ויגיע בנקודה הנכונה ל-12 בלילה. כלומר, אתה לא רוצה שמעל הסטייק הם יספרו את ה-10, 9, 8, 7, 6 וכו. צריך לחלק את לחלק את השמפניה בזמן, והסיט השני מפוצץ, כלומר אין לך גם שנייה הפוגה בין שני הסיטים. בקיצור, ערב לא קל לגמרי. אבל הערב אנחנו בבית, ונניח ולא הזמנו ממסעדה, ונניח ואנחנו רוצים שיהיה לנו טעים.
אז אני מאוד סקרן לדעת מה את תכננת להגיש בערב הזה.
אני דווקא כשאני מארחת, אז יש לי המון המון דברים קטנים שאני אוהבת להגיש. כלומר, אני מאוד מאוד אוהבת להגיש להורים מלא דברים קטנים וחמודים, שאפשר להכין מראש כדי לא לעבוד ברגע האחרון. ומה שנקרא, אני בניתי קריירה על לא לעבוד ברגע האחרון ולהריח בנוחות. יש קודם כל שני כיוונים שאפשר לקחת את הערב הזה. כיוון אחד זה באמת לקחת את זה לכיוון הרוסי, לכיוון של הנוביגוד, ולהגיש מתכונים מסורתיים רוסיים, שאפשר לעדן אותם קצת בשביל שיתאימו יותר לחך שלנו, כי למשל אחד המאכלים הכי מפורסמים של הנוביגוד זה הדג בפרווה, שובה.
דג במעיל פרווה.
שזה פשוט שכבות, זה מאכל קשוח, הוא היה באחת העונות של מאסטר שף, היה מאוד קשה לשופטים להתמודד איתו, זה שכבות של דג מלוח, סלק, גזר, תפוח אדמה, מיונז, זה כאילו יוצא מאוד מאוד צבעוני ומאוד שמח, אבל זה לא קל לאכול את זה, כאילו סלק, דג מלוח, מיונז וגזר, זה לא פשוט, זה מנה די קשוחה. אבל בתוך המטבח הרוסי יש דברים מופלאים שאפשר להגיש, ובאמת לא דורשים עבודה ברגע האחרון. בין אם זה הרבה צלחות זקוסקי, זקוסקי זה בעצם כמו הטאפסים של הרוסים. סלט תפוחי אדמה טוב, ורייניקס של תפוחי אדמה, כיסונים של תפוחי אדמה, עם כזה בצל מטוגן, בליני, שזה החביתיות הקטנות, עם כזה שמנת חמוצה וקצת קוויאר או ביצי סלמון. סלט סלק, זה גם חלק מהמטבח הרוסי, אז אפשר סלט סלק מגורר כזה, או קוביות עם אגוזי מלך, שזיפים מיובשים. מקובל להגיש פלטות של גבינות ונקניקים, אז לקנות כמה גבינות טובות או כמה נקניקים טובים. פורסות של בגט עם חמאה וסלמון מאושן. ביצי השטן, דבילס אג, זה מאכל מהמם. אתה יודע מה זה? זה הביצים הקשות?
אני יודע, לא ידעתי שזה מאכל סילבסטר.
כן, זה כאילו ביצים קשות, מוציאים את הצהוב, הם מואחים אותו ככה עם מיונז, חרדל, תבלינים, אפשר להוסיף שבבים של בייקון או בלי, ואז כזה מכניסים את זה חזרה לתוך החור של החלמון, ועורמים מעל, אם לא שמנו בייקון, אז אפשר לערום מעל ביצי סלמון או קוויאר, זה מאכל מאוד מעודן וכיפי. סלט אוליביה, שזה סלט שאני מכירה מסימון החברה שלי, שבגללי הייתה בבידוד עכשיו מלא זמן.
סלט אוליביה, סלט של בייסיקלי תפוחי אדמה עם מיונז, בדרך כלל גם יש בזה איזשהו בשר, אבל
וגם סלק הם שמים בפנים, היא שמה סלק, היא אוקראינית, והם שמים בפנים. כן. אז זה אם לקחנו את זה לכיוון הרוסי. אבל יש עוד המון המון דברים סקסיים וכיפים שאפשר להכין בערב השנה החדשה בבית, ואני בטוחה שגם אצלך באתר, ככה בזמן שאני מדברת, תגיד, וואלה, נכון, גם זה מתאים, גם זה מתאים, גם זה מתאים.
Okay.
אתן לך כמה דוגמאות?
כן.
Okay. גבינת קממבר אפויה. זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, פשוט לקנות חתיכה. כאילו, עיגול של קממבר, להבריש אותו מלמעלה כזה בדבש. אני מבשלת אותי בשמן זית ודבש, ועלים של תימין, ומכניסה את זה לתנור לכמה דקות, ואז שאתה יוצא זה פשוט גבינה שנמסה מבפנים, שבשנייה שתיגע בה ככה עם סכין, אז הכל ככה עם מס, ולטבול בזה טוסטים, זה דבר נורא סקסי וכיפי, לא?
טעים, אני אוהב.
כל מיני ברוסקטות, עם, באמת עם חמאה, סלמון מושן, גבינת שמנת, סביצ'ה, זה מאכל שאתה יכול להכין, אני יודעת שאתה לא אוהב דגים נעים, אבל זה, אתה יכול להכין הכל מראש ורק ברגע האחרון להרבב. אתה יודע, קוביות של דג וקוביות של עגבניה, בצל, יצבי טיבול, וככה להרבב את הכל ברגע האחרון, ואפשר לערום את זה על לבבות חסה, או בייבי ג'ם, חסה בייבי ג'ם, וככה להכניס בביס לפה ביחד. או עם טרטר בקר, אותו דבר. יש באתר שלי מתכונת דג בכבישה מהירה, שזה או סלמון או דג לבן, באמת, תוך חצי שעה יש לכם דג כבוש בבית, וזה מנה שהיא מאוד מאוד מטפסת כיוקרתית, וכאילו מסובכת, אבל היא נורא טעימה. יש לי עוד מלא, יש לי עוד שש. לתת עוד?
בטח.
סשימי, להשקיע בחנות דגים, לבקש שיחתכו לך דג לנתחים, ופשוט לשים עליו קצת שמן זית איכותי, קצת לימון, קצת צ'ילי, וזה סופר מגניב לערב כזה.
כאילו, אני בינתיים אומר לעצמי, כן, וואלה, זה, הרי מה אני הייתי עושה? הייתי עושה, מביא כמה לחמים טובים, כמה טוסטים, ועושה פלטה.
וגבינות?
עם גבינות ועם נקניקים ו קצת פירות יבשים ואגוזים, ויש לי, המקרר שלי תמיד, 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 יש בו כאילו סטוק של, בוא נקרא לזה ממרחים.
ממרחים.
אז יש קונפי שום וקונפי ארטישוק וקונפי זה, וסלט סלק קטן וממרח כזה וממרח אחר. יש לי מלא כאלה תמיד באיקון בשלוף, ואז זה נראה לי הכי אידיאל. עכשיו, בדרך כלל כשאני מארח בבית, זה מה שאני עושה, אני מוציא פלטה כזאת של זה, וכולם מנשנשים אותה, ואז כולם מתים ונחנקים, ואני אומר להם, אוקיי, ועכשיו מנה עיקרית הכנתי לכם, והם רוצים למות. אבל לסילבסטר, רק לקחת את הדבר הזה, מה שיצאת, ולהתרכז בזה, זה נראה לי אחלה.
אתה רוצה להגיע כליל ל-12 בלילה. אתה גם רוצה להגיע כליל, ואתה גם רוצה, כיף לך להגיע שיקור. אם תתחיל להמיס אוכל, אתה פשוט תלך לישון באיזשהו שלב, במקום להתנשק ב-12 בלילה. והמטרה היא להתנשק.
מאיפה הגיע המנהג הזה להתנשק בחצות?
בשביל שכל השנה הבאה תהיה מלאה בנשיקות או בווירוסים. רגע, עוד כמה מנות שממש אני אוהבת. קרפצ'יו בקר. קרפצ'יו בקר. שזה אחת המנות הכי כיפיות לרוח. פשוט קונים את הבשר, מבקשים שישטחו אותו ברגע האחרון, קצת שמן זית, קצת לימון, מלח ים, קרוקט שהרבבנו עם טיפה בלסמי כזה באמצע. קרפצ'יו סלק, שאפשר לבשל מראש או לא לבשל, אפילו נע, לפרוס. שוב, עם כל מיני דברים כיפים שיש לנו במקרר מלמעלה, נגיד קונפי שום ילך על זה מעולה, שוב, שמן זית, לימון, אולי קצת בלסמי מצומצם, מנה שכאילו חולים עליה בבית ותמיד מביך כמה ש... נו באמת, כאילו, זה אספרגוס שאני חולטת אותו, פשוט, ואז מוציאה אותו, ומגררת עליו המון גאודה מיושנת, ושמן זית מאיכות טובה, או שמן קמעין טוב אם יש לי בבית, זה כאילו... זה מאכל שהוא נורא אפרודיזיאק גם כזה, הוא מאוד...
שם שם בצל, הוא מאוד צולל, מתכסה, הולך
לישון. בדיוק, ביצה אלומה. ותמיד אפשר גם לקנות כמה חריצי גבינה טובים, כמו שאתה אומר, עם ריבות מעניינות, או דברים שיש במקרר, ואצלך באתר יש גם מלא מתכונים לממרחים, וכל מיני דברים כאלה. זה לגמרי מספיק לערב השנה החדשה בבית.
בסוף הערב הזה הוא ערב חברתי, הוא ערב של ביחד, הוא פחות האוכל ויותר החוויה מהאוכל. ככה אני מרגיש.
מסכימה איתך.
כן.
כן, צריך לאכול אבל דברים טעימים, ושיעשו לנו שנה טובה כזאת, וזהו. אז מה אתה אומר, הכנו אותם כמו שצריך לשנה החדשה?
אני לא יודע, אבל הם בהחלט קיבלו פה מלא רעיונות, כי אני קיבלתי מלא רעיונות של דברים שאפשר להכין. מה גם שבאמת מי שלא רוצה להתאמץ, יש מסעדות שכן מכינים, כמו שהאימפריאל מכין קוקטיילים מוכנים, שאתם יכולים לקנות מראש, אז יש גם מסעדות שמכינות אוכל, וישלחו אותו בערב השנה החדשה, אז אפשר גם להזמין מהם. וזהו, אני באמת תוהה, כי זה באמת, הרבה שנים אפרת, נמנעתי, או שהייתי בעבודה, או שנמנעתי כאילו לחגוג את הערב הזה, זה היה כאילו ערב מנוחה, או שהייתי הולך לערב הזה למסעדה שלי, נגיד לפרונטו, בפרונטו אכלתי איזה 4-5 פעמים בסילבסטר, אבל
איזה כיף לך, שאכלת האוכל של פרנקל.
כן.
איזה כיף לאכול אוכל של דיוויד פרנקל בסילבסטר.
כן, כלקוח, אבל. אבל באמת, להיות בבית ולהכין בעצמי את האוכל, אף פעם לא יצא לי, וגם, את יודעת, גם אם היה לי זמן, אז למי יש כוח? ועכשיו, כל הרעיונות האלה של הדברים הקטנים, כל מה שאמרת, שבאמת רוב העבודה היא מעבר לזה שהיא מראש, היא גם עבודה של מישהו אחר. מישהו אחר כאילו משטח לך את הבשר, מישהו אחר מנקה לך את הדג, מישהו אחר עשה את הריבה שכאילו תכיני. מעלה, שוס, שוס אנזל.
אני שמחה שאתה חושב ככה. קיבלתי מחמאה משף. תקשיב, אנחנו מסיימים עכשיו, אנחנו מסיימים גם את שנת 2020. על האיסטור, איזה שנה זה הייתה. אנחנו סיימנו אותה ב... וואו, אני בערב שנה חדשה יצאת לחופשי בעצם, יוכלת לצאת מהבידוד שלי, הישר לסגר. אבל אנחנו מאחלים לכם ש-2021 תהיה הרבה יותר כיפית, הרבה יותר פתוחה, מלא מסעדות פתוחות גם כן, ועד אז אבל אפשר להרים כוסית טובה, של וודקה טובה ושמפניה טובה בבית, לאכול איזה נשנוש ולהיות שמחים.
להיות שמחים מאוד. שבוע הבא אין לנו תוכנית, אנחנו גם יוצאים לנו לחופשה קלה ככה, שאפרת תארגן את כל הכוחות שלה בחזרה, ותוכל להספיק את כל הדברים שהיא הפסידה ככה בשבועיים של הבידוד, ושבוע אחרי זה...
מה קרה שם בחוץ? מה היה שם בחוץ?
לא קרה כלום, אפרת, סגרו את כולנו, אמרו, אפרת לא יכולה לצאת, אף אחד לא יכול לצאת. שבוע אחרי זה אנחנו כבר נחזור, עד אז, תודה שהייתם איתנו, אנחנו היינו אפרת אנזל, ואני הייתי אורן לוקסי, אנחנו ברשתות החברתיות מחכים לכם, יש לנו גם מייל, enzel.luxi@gmail.com. אפרת? רוצה להגיד עוד משהו?
כן, אני אוהבת אותך, שתהיה לך שנה אזרחית מעולה, אורן לוקסנבורג, שתהיה שנה אזרחית מעולה לכם.
לכולנו. חמודים.
נתראה בשנה הבאה. שנה טובה גם לאיתי, טכנאי שידור שלנו, שיתמודד עם אתגר השידור המטורף היום, שאחד מאיתנו באולפן ואחד יושב בבית. תודה רבה איתי, שנה טובה גם לך.
יאללה ביי.
ביי.